חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? אנחנו פה בעוד תוכנית כאשר איתי באולפן, לא אחר מאשר אורי כהן הטכנאי שלנו, ואנחנו פה בתוכנית של שעתיים עכשיו, 12:09 דקות, אומנם ו-10 דקות כבר. אנחנו בעזרת השם רוצים לתת לכם את המיטב ואת המרב, כדי שנוכל בעזרת השם לצאת מחוזקים מהשבת הזאת שבאה לנו לטובה, פרשת לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. קצת נכנס לנעליים של אברהם אבינו, נסה לקבל ממנו השראה איך מתמודדים עם הלא נודע, חבר'ה. איך מתמודדים עם חוסר ודאות, למרות שבורא עולם אומר לך, לך לך מארצך, ממולדתך, אבל הוא לא אומר לאן. מה זה ארץ אשר הרקע? תגיד לי לאן! איך אפשר להסתדר שאתה לא יודע באמת מה יהיה מחר, מה שנקרא? איך מתמודדים חוסר ודאות? ננסה לדבר על כמה וכמה דברים כאשר במרכז הפתיחה שלנו לפחות. שתף אתכם משהו שקרה לי, יקיריי. אתמול בשעה 6 בערב פחות או יותר, אני תוהה לעצמי, איפה ההבטחות של האוטו? אני חזרתי בצהריים, היה לי תוכנית בבוקר, אחרי זה היה לי הרצאה בבית שמש, ואני חוזר הביתה. הולך לנוח קצת ומתעורר בשעה 6 בערב פחות או יותר, אולי קצת לפני כן כבר, איפה הבטחות של האוטו? תמיד אני זוכר בראש, אני מנסה חיפוש במגירה איפה שזה אמור להיות, אין שמה, בשולחן בסלון, אין, איפה המפתחות? טוב, בשעה 7 בערב יש לי שיעור בישיבה, אז אני לוקח רכב אחר שלנו שיש, אנחנו יש לנו רכבים זכורים, אז אני לוקח רכב אחר, ואומר לבני המשפחה, תבדקו איפה המפתחות, תמצאו איפה המפתחות. אני הולך לישיבה, חוזר מההרצאה בישיבה, ונו, מצאתם מפתחות? לא. לא מצאו את המפתחות. ואז אנחנו יוצאים למסע חיפושים, יקיריי, קצת מפחיד, אני מראה מפורש, קצת מפחיד, כי איפה המפתחות, ריבונו של עולם, הופכים את כל הבית, מחפשים בכיסים שבכיסים שבכיסים, מחפשים במגירות שבמגירות שבמגירות, ואין מפתח. חבר'ה, מה קורה פה? מתחיל קצת לחץ, אני מתקשר לחברת ההשכרה, ומודיע, איבדתי את המפתח. אומרים לי שלוש אפשרויות, יקירי, אחד, תבדוק, עוד פעם. כי אפשרות שנייה היא פחות נחמדה, אתה צריך, אם יש מפתח רזרבי לרכב, אז אתה צריך לנסוע לסניף הראשי כדי לקחת את המפתח הרזרבי, וכלומר צריך לשלם על זה, ואם אין מפתח רזרבי, יצטרכו להחליף לך את כל הקודן, את כל ה... אתה מבין? כי זה רכב פריץ עכשיו, מה שנקרא, יכול שהמפתחות נמצאים עכשיו בידי ידיים עוינות, חס ושלום, יעלימו את הרכב. אוקיי, אז אני עוד יותר נלחץ וממשיכים חיפושים. אני אומר לכם, לא היה פינה בבית שלא חיפשנו. איפה זה יכול להיות? הבעיה העיקרית שמתחילים כבר גם לחנך אותך קצת. אתה קצת מפוזר גם ככה. אתה צריך ללמוד לשים דברים במקום. או יש קרוב לחוכמולוגים שאומרים לך, אוקיי, בוא נבדוק. איפה היית בדיוק? יצאת מהרכב כמו איזה חקירת שבק, ואתה גם ככה מתוסכל שאתה לא מוצא את המפתחות. נו, ומה קורה פה? במקום לייעץ לי עצות, מישהו פה מוכן לחפש יחד את הרכב? והגעתי למצב שהצעתי פרס כספי. לכל המוצא היקר בבית הולך לזכות פרס כספי, וכמובן ישר הלכתי לכיוון של סגולות. אמר רבי בנימין, כל ישראל בחזקת סומין, אין מפתחות. הדלקתי נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס, אין מפתחות. החלטתי שאני תורם סכום כסף למקום מסוים, אין מפתחות. שיר למעלות, מערר בתשובה, אין עוד מלבדו, כל מה שאני יודע, אין מפתחות. יצאתי החוצה, התחלתי לעשות את המסלול, מהרכב לבית, מהבית לרכב, עם הפנסים, אולי יש פה איזה פתק של מישהו מצא מציאת עבדה, שום דבר. לחץ. מתקשרים להם חברת ההשכרה, הוא מתקשיב. אם גונבים את הרכב, זה על אחריותך עכשיו. אמרתי לי, שתהיה לך לישון ליד הרכב, אין מה לעשות. לא הלכתי לשם כמובן, אל תדאגו. מפה לשם, אני אומר לכם, כבר קצת קצה נפשי, ולא היה לי כוח לכלום, ואתה יודע, זה הרגשה שמורידה אותך, לא יודע מה איתכם, אני יודע, אני יכולתי להתחזק קצת יותר אולי, בדרת השם, אבל זה כמו יתוש. הקיצת יתוש היא לא נעימה, אבל שהיתוש לא נותך להירדם בלילה, זה כבר משהו חוצפה. הגעתי למצב, שמעתי, די, אני הולך לישון, נמאס לי מהכל, הולך לישון, אקום אחר בבוקר, ונחפש. הלכתי לישון. אני קם בבוקר. שוב מתחילים חיפושים, אני עושה לך את הדרך חזרה מהתפילה ליד הרכב, אולי אני אראה משהו, שום דבר, המצב לא פשוט בכלל, אני מבין שצריך לנסוע עכשיו למסניף הראשי, זה יעכב אותי שלי, זה הרצאה בבית שמש בשעה 11, מה יהיה? איך אני אסתדר? מה יהיה עם המפתח הזה? וכמובן מתחילים אולי האשמות, אולי זה לא אני, אולי אחד הילדים לקח, ההורים שלי בא לבקר אותי, אמרתי אולי ההורים שלי בטעות לקחו את המפתחות. טלפון מגבי טלפוני והמפתח לא נמצא, מה יהיה בסוף, לאן זה יוביל? היה לי הרצאה בבית שמש, בבית הרילית ב-11, הלכתי לנוח קצת לפני, אני כאן בנץ, אני יודע, אמרתי, אני הולך לנוח איזה חצי שעה, שים את הראש. איך שאני שים את הראש? הבן שלי הקטן, נכנס הביתה, פורץ לתוך חדר השינה, ואומר, אבא! הנה המפתח! ואני אומר לכם, לא הייתה לי שמחה כזו תקופה כבר ארוכה. אני לקחתי את המפתח, אני חיבקתי אותו, איפה היית? נשקתי אותו, אל תעשה לי את זה פעם באה, אל תעזוב אותי ככה! אוקיי. ואז כמובן מעבר לפרצי השמחה שעלו וגאו שם, אני שואל את הבן שלי, איפה הוא היה? פה, אני, זה לא יעזור שאני אגיד לכם כל כך, כי זה כבר נכנס לעולם של מיסטיקה, ואני אסביר. אני שואל את הבן, איפה המפתח היה? אז הוא אומר לי, ברכב השני. מה זאת אומרת? יש לנו שני רכבים, אמרתי, מהשכרה, כי אני צריך לנסוע, אני יש לי את העבודה שלי, ובבית צריכים משהו אחר. אז המפתח הזה של הרכב שלי, היה באוטו השני. איך הגיע לרכב השני? אף אחד לא לקח אותו. אף אחד לא שם אותו שם. פה אני משאיר שלוש נקודות. אין לנו לאף אחד מהבית תשובה, תבינו את זה. אני בצהריים הייתי במפתח ביד. מהצהריים ועד שש בערב, אף אחד לא לקח את המפתח להיכנס לרכב השני. זה לא קשור, זה לא המפתח, כלום. מי שם אותו ברכב השני? ומי לקח אותו מהמגירה? זה כנראה לעולם לא נדע. אבל למה אני אספר לכם את זה? כי אתה יודע, אחרי שאני גלשתי קצת לעולם המיסטיקה, אולי פה יש פה, לא יודע מה, רוחות בבית שלוקחים דברים, יכול מאוד להיות. אשתי ישר נתנה פה תשובה שכלית, שעם התשובה הזאת אני רוצה לפתוח את השיחה שלנו. אשתי אמרה, פשוט מאוד, בורא עולם החליט שמגיע לנו איסורים של עיבוד המפתח משעה X. עד שעה Y, מה שנקרא משעה בגדול 6 בערב עד שעה 8:35 בבוקר, לא זוכר מתי זה היה, אולי קצת לפני כן, אולי 7:35, אני כבר לא זוכר, אבל זהו, כשנגמר הניסיון, שנגמרו האיסורים, טק, זהו, מצאת המפתח, וזה עבורנו שיעור גדול, כי בחיים החיים מתחלקים לשני חלקים, חלק אחד, אני מדבר בעיקר על מה שהולך להיות. אפשר לעשות השתדלות, ואפשר לנסות, ואפשר להתפלל, ואפשר להדליק נרות, ואפשר ללכת לשדכניות, ואפשר לצאת לעבוד, אפשר לעשות הרבה השתדלות. אבל מעבר להשתדלות, תשחרר. כשזה יגיע, זה יגיע. אז אני אומר, לא לסמוך על הנס, אנחנו אולי לא בדרגה הזאת, אני עושה השתדלות, הלכתי, בדקתי, הפכתי, חיפשתי, אבל ברגע שסיימת את ההשתדלות שלך, תשחרר. תן לקדוש ברוך הוא נהל את העניינים. כשיגיע הרגע, יגיע הרגע. כשאת תצטרכי להתחתן, את תתחתני. אם בורא עולם יחליט ששם צריך ילדים, יהיו ילדים. כל דבר, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, נקצב לנו את הניסיון הזה או אחר, שיגמר הזמן, ייגמר הניסיון הזה. וזו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא שם את נוח בתיבה שבוע שעבר. למה דווקא תיבה? אתם יודעים למה? אני בשבת ככה מאוד התרגשתי מזה, אני קראתי את זה בחומש עתיק של סבתא של אשתי, מה שנקרא אמא של חמותי, הרבנית גולדשמיד, זיכרונה לברכה, רחל גולדשמיד, והיא כתבה שם בחומש להערה, שהיא שאלה את השאלה הזאת, שאלה חמודה באמת, למה הקדוש שם את נוח בתיבה? פשוט אנחנו אכלנו אצל חמותי בשבת, אז ראיתי את זה אצלה בחומש, ואני שאלה מעניינת, אף לא חשבתי עליה. מה זאת אומרת, מה השאלה? הוא רצה להציל אותו מהמבול. נכון, אבל למה דווקא תיבה? למה הוא לא שם אותו באונייה? תבנה אוניית מפרס, רצינית, גדולה. למה דווקא תיבה? למה לא אונייה עם... עם משוטים, אתה יודע, צוללת עם משוטים. למה לא? למה לא? אתה יודע, שנוח ירגיש את הטרוב חובל, יושב עם ההגה בידיים, מטה את האונייה לפה, את האונייה לשם, למה תיבה? אז אחת הסיבות, כשאתה בתיבה, אתה חסר אונים לחלוטין. תחשבו את עצמכם בתוך תיבה עכשיו בים. מה? אין לך שליטה על כלום. אתה נתון נטו לחסדי השם יתברך, נטו, אתה לא יכול להשפיע לכאן או לכאן. וכשהתיבה תנוח, היא תנוח. כשיגמר המבול, ייגמר המבול. זה לא יעזור מה, איך, כמה, אתה יכול לעשות כל השתדלות בעולם, כשיגיע הזמן, יגיע הזמן. וזה עבורנו השיעור, יקיריי. בחיים בוא נעשה השתדלות עד איפה שידנו מגעת. ומפה... נשאיר את זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. אבל ברוגע. אל תחפשו סימנים משמיים. אמרה לי זה בחורה אחת. הרב, אני נסעתי ברכב שלי. כן, נסעתי ברכב. ועברתי ליד מאפייה. עכשיו פתאום הריח של העוגיות. הריח של החלות. הריח של העוגות. פרץ מתוך המאפייה. יצא מהדלת של המאפייה. ישר לתוך חלון הרכב שלי ו... לתוך הנחיריים שלי. אני הבנתי שזה לא יד המקרה. אין פה צירוף מקרים סתמי. יש פה יד מכוונת מלמעלה, ופניתי לבורא עולם ואמרתי לו, ריבונו של עולם, למה אתה מעמיד אותי בניסיונות כל כך קשים? ואם אתה בורא עולם רוצה שאני אשבור את הדיאטה שלי עכשיו, תן לי סימן. אם אתה בורא עולם רוצה שאני אשבור את הדיאטה שלי עכשיו, אז תן לי סימן, ואני אמצא חנייה בדיוק מול המאפייה הזאת. היא אומרת לי, תדע לך, התפילה שלי נענתה. כעבור רבע שעה שהסתובבתי סביב המאפייה, אכן מצאתי חנייה בדיוק מול הפתח. לפעמים אנחנו כל כך רוצים משהו, שאנחנו מעוותים את המציאות בהתאם למה שאנחנו רוצים. אחרי יקירה היום אני רוצה שנלמד איך מסתדרים חוסר ודאות. איך מסתדרים ומתמודדים חוסר ודאות. נלך בדרכו של אברהם אבינו. כאשר אברהם אבינו באמת בורא עולם אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך, אבל הוא לא אומר לו לאן, לארץ אשר אראך. עכשיו בואו נאמר ונסכים שחוסר ודאות זה חלק מהחיים. וזה החלק אפילו גם היפה של החיים, המעניין, זה עושה את החיים מעניינים. איך? אני אסביר. תראו לכם מה אתם קוראים ספר עכשיו. ספר מעניין, מותח, שמושך לכם. אתם צוללים פנימה לתוך העלילה, מזדהים מהדמויות, חווים את החוויות, כמעט שומעים את הקולות ומריחים את הריחות. ולפתע מישהו, חבר נגיד, עובר לידכם, אתה קורא את הספר הזה? וואלה, ספר פצצה. אתה יודע, הוא ימות בסוף. היי! הרס לכם את הכל. מה אתה מספר לי את הסוף? מה אתה מספר לי את הסוף? הוצאת לי את כל החשק להמשיך לקרוא את הספר הזה. יאללה, תאמין לי, שלום על ישראל. וזה אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, יקיריי. שלפעמים זה שאנחנו לא יודעים, זה הכי מעניין. אז חוסר ודאות הוא חלק מהחיים. אז אם באמת החוסר ודאות זה החלק הכי מעניין, כביכול, זה עושה את החיים מעניינים, מה הניסיון של אברהם אבינו? הרי בורא עולם אומר לו, נכון, לך לך מארצך, מי מולד אותך מבית אביך, על ארץ אשר אראך. איפה הניסיון? אם אלוקים היה מדבר איתכם, ואומר לכם, לכו, קחו כרטיס טיסה, טוסו. לאן? אל תשאל שאלות. סמוך עליי. נו, לפי זה אפילו יותר מעניין, אם הוא היה אומר לי לאן לטוס, זה היה פחות מעניין. אם הוא אומר לך, טוב, תטוס לי ברצלונה.
בסדר.
שלוקים יגיד, שמע, לך, קח את הכרטיס, תעלה למטוס, יהיה בסדר, לאן? סמך עליי! זה נשמע לי הרבה יותר מעניין, פחות ניסיון אפילו. איפה הניסיון של אברהם אבינו היה? יש רוצים להגיד, כך אומר הדברי יואל, שהכוונה היא, וזה רמוז בלך לך. והכוונה היא, למה לא רק לך? לך, אתה יודע, לך מארצך, לך מולדך. למה לך לך? אז רשי הרי אומר, להנעתך, לטובתך, זאת אומרת, המבחה של אברהם אבינו היה, לא אם הוא יקיים את רצון השם. זה לא שאלה בכלל, אם אלוקים היה מדבר איתנו, גם אנחנו לא מקיים את רצונו. אלא האם הוא יעשה את זה בשמחה. האם הוא יעשה את זה? לא, טוב, אלוקים אמר, יאללה, אין מה לעשות, יאללה, בואי, שרה, בואו נערוס פה את הדברים, נקפל את האוהל, ניסע, אין מה לעשות, אין מה לעשות. לא, האם הוא יעשה את זה בשמחה? וזה גם נכון לגבי כל אחד מאיתנו. ברוך השם, אנחנו עושים את רצון האלוקים, שאומרים את המצוות, אבל האם אנחנו עושים את זה בשמחה? או ככפאו שד, חס ושלום. טוב, אז דבר ראשון, בואו נגדיר את זה שזה באמת חלק מעין בחיים. דבר שני, בואו נגדיר את מה בשליטה שלי, מה לא בשליטה שלי. תמיד תתחילו מעצמכם. השבוע בהשראה הימית היה אצלי רני קשני. רני קשני הוא אלוף ישראל, היה כמה פעמים באיגרוף תאילנדי. הוא אדם כבר מבוגר היום, זה לא עכשיו, אבל הוא כבר פתח מועדון בחיפה, באמת אדם ש... בקנה מידה הרחובים מאוד מאוד הצליח, אבל בגלל שהוא פתח מועדון, ופעילות המועדון היא בלילה, כל הזמן היה שם מכות ובלגנים. והוא היה מאמן את המאבטחים שלו, אגרוף תאילנדי וכדומה, ועדיין לא נפטרה הבעיה, כל הזמן בעיות, עד שהוא פגש יהודי זקן מבוגר. יהודי זקן מבוגר בשם פרנקו. ואז הוא ניגש למענו, פרנקו, באמת, אצלי במועדון, כל הזמן אלימות, מכות, מה לעשות, פרנקו? אמר לו היהודי המבוגר, רני, תדע לך, אתה הבעיה. אתה, זה בגללך הכל. עכשיו הוא אומר, תקשיב, זה הצבן אותי בהתחלה. מה אני, מה אני, למה אתה אומר שזה אני? מה קשור, אנשים הולכים מכות, זה קשור אליי? ואמר לו, זה הכל תלוי בך, תמיד בחיים תיקח אחריות אתה. אם אתה תתנהג, הוא אמר לו, בכבוד לאנשים, הם לא יצטרכו להתעצבן. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, אם מישהו מתעצבן, אולי לא נהגנו בו בכבוד וכדומה. אבל לא צריכים לדעת, תמיד תתחילו בעצמכם. מה אני יכול לעשות? לך לך, אתה, אתה. והדבר העיקרי זה תתחיל ללכת, תעשה את ההשתדלות שלך, התוצאות פחות מעניינות אותי. ככה מביאים בשם המשך חוכמה. מה עם כל הנפש אשר עשו בחרן של אברהם אבינו? מה קורה איתם, אתם יודעים? מה קורה? הבן אדם פתח סמינרים, מחזיר בתשובה, מזכה את הרבים, באמת, כל הכבוד. שרה את הבנות, אברהם את הבנים, נהדר. נו, איפה כל השבטים האלה מצידי שהוא עשה? ישיבות שלמות היו צריכים ללכת אחריו, אתם יודעים, כולם הולכים אחריו לארץ ישראל. כולם עולים איתו, בוא, זה כבוד הרב, בוא. למה רק הוא הולך לבד? אומר המחש רוחמה, מביא את המדרש, שהנפש שעשו בחרן, כולם חזרו לסורן. כולם ירדו מהדרך. יואו, איזה קושי זה. לא על אף אחד מישראל, תחשוב, ראש ישיבה בארץ, אפילו בחור, לא משנה, שלא תגיד לי שהוא גייר אותם. לא, נרשמו לישיבה שלו, ובשלב מסוים, כולם יורדים לו מהדרך. לא נשאר בחור אחד לפלף, למה שנקרא להצלה, כלום, כולם ירדו לו מהדרך, לא נשאר אחד מהם, השם ירחם, איך ראש ישיבה כזה ירגיש? מה נאו, זהו, זה פעם האחרונה שפותח ישיבה בחייו, כבר לפי דעתי גם הוא ירד מהדרך עוד רגע. איך אברהם לא נשבר? אלא מביא בשם המשוך, מה אומר כך? משמע אומר, שלמרות שהם ירדו ושרו מהדרך, אתה רואה שהם נזכרים בפסוק. אתה רואה שהתורה מציינת את הנפש אשר עשו בחרן. למה התורה מציינת את זה? הרי היה פה כאילו פשלה. לא, ממש לא. משמע אומר שלא צריך להצטער על העמל, אפילו שאחר כך חזרו לסורן. הבנתם? גם אם עכשיו אתה עשית, פעלת, השקעת, ולא יצא מזה שום דבר, הנה הבחורים ירדו מהדרך, חזרה, עוד פעם התקשרו, אמרו לך, אנחנו עושים ככה, נסענו לשם, ואתה אומר, ריבונו שלה, מה עם כל הזמן שהשקעתי בהם? מה עם כל המאמץ? בזבוז זמן, אני אומר לך, לא, 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 אל תגיד את זה אף פעם. אל תתהה על הראשונות. לא יאמר לשב עמלתי, דהוא עשה מה שצריך, ואומרים בשם הגריס, רבי ישראל סלנטר, שעל האדם מותר לעשות ולא לפעול. מה זאת אומרת? לעשות, הכוונה היא להתחיל. עשייה. פעולה זה שיצא משהו בפועל. לא, גם אם לא יצא בפועל, ירדו מהדרך, לא למדו בסוף. לא משנה. אנחנו עשינו את שלנו. ומביאים בשם הזה בספר הילד השחר של הרב שטיינמן, זכר צדיק קדוש לברכה, אומר, שמעתי שסיפרו לגריז מבריסק, על מקום שלמדו עם תלמידים קשים. ולמדו עם חבר'ה, אורך השם, מה שנקרא, קצת שבבניקים, ולמדו איתם, השקיעו בהם, ואחר כך התקלקלו. אמר הגריז, הרי בזמן שהם למדו שם, הם קראו קריאת שמה, הם שמרו שבת, אז יש רווח, אומר, אז יש רווח. הבנתם? זאת אומרת, גם אם לא הצלחנו, גם אם דברים לא הלכו כמו שרצינו, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, חוסר ודאות זה חלק מהחיים. ממילא אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, משאירים לקדוש ברוך הוא את השאר, ומה שבשליטה שלנו עושים, מה שלא, אז לא. נקודה נוספת שכדי לדעת, זה תמיד להתחיל בקטן. לכן כתוב, לך לך מארצך, שזה הכי קל לעזוב, זה ארץ שאתה לא נולדת בה, מה אכפת לך לעזוב אותה? ממולדתך, ארץ שנולדת בה, קשה יותר. ומבית אביך זה הכי קשה, לכן הוא מתחיל איתו מהקל אל הכבד. כלל בחיים שלנו, תתחילו מהקל אל הכבד. מה שאתם יכולים לעשות, תעשו. דבר נוסף, כדי לדעת להתמודד עם חוסר ודאות, בואו נגדיר את זה, שצריך ללמוד להיות לבד. מה זאת אומרת? צריך ללמוד להיות לא תלויים באף אחד. אברהם אבינו הוא אברהם העברי. הוא מעבר אחד, כל העולם העבר השני. ברגע שאנחנו תלויים במישהו אחר, ואם הוא לא יעשה לי ככה, לא ידאג לי לככה, איך אני אסתדר כבוד הרב? פה אני הולך להפיל פצצה. שאני מבקש מכם שאני הולך לקרוא לכם עוד מעט הגמרא, מסכת חולין, שתספר לנו על רמי בר דיקולי, תכף נשמע מה קורה בן אדם, אני מרוד, שבערב יום הכיפורים מגיע לסורה, ושם קורה משהו. זה ילמד אותנו מה צריך לעשות בחיים, איך מתמודדים החיים. ובשביל זה, מה אני אגיד לכם? בשביל זה, בואו נשמע את אהרון רזל במזמור לתודה, ואז נגיע לגמרא המעניינת הזאת. אופ! הנה השיר.
מזמור לתודה, הריעו להשם, כל הארץ עבדו את השם בשמחה בו ולפניו. בירנה נדעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו, והדור הדור אמונתו. מזמור לתודה, הריעו להשם, כל הארץ עבדו את השם בשמחה בו ולפניו. בירנה נדעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חוצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו, ועדו ודו אמונתו. אוי מזמור לתודה, אוי מזמור לתודה, מזמור אחת הלכתי בסמטה קטנה, בצפת עצר אותי אדם, שאל אם יש לי מנגינה. למזמור לתודה הריק כתוב בהלכה שאת מזמור לתודה יש לאומרו בנגינה, אולי תמצא למנגינה וכך יוכלו בכל תפילה לשיר אותה. אז הנה מנגינה קטנה פשוטה, תוכלו ללמוד אותה וגם לשיר איתי. אוי מזמור לתודה, אוי מזמור לתודה, שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה. בואו שעמד בתודה חצרות הביטימה, אותו לא ברוך הוא שמו, כי טוב השם לעולם חסדו.
תפתח לגמרא, בוא נקרא את הגמרא ביחד, יקרא, בוא ננסה להבין מה הגמרא אומרת. אני באמת משתמש בעצם ברב חיים שמואלביץ, זה דברים שלו רב חיים שמואלביץ בשיחות מוסר על הפרשה שלנו, מוריד פה פצצה ותקשיבו טוב. אומר גרסינן במסכת חולין דף קי"א על רמי בר דיקולי שמגיע מפומפידיטה לסורה במעלה דיום כיפור, כמונה ערב יום כיפור, כולם זרקו את הכחל, כחל של בהמתם, כחל, הכוונה היא הדד של הבהמה, הכוונה היא העתינים של הפרה. לא אוכלים את זה. מה שנקרא בסורה, לא היו אוכלים את הכחל הזה, מכיוון שיש פה הרי איזה בשר בחלב וכן הלאה, אז יש פה שאלות, נכון שחלב לא יצא, כן יצא, בקיצור, הנקודה העיקרית, בסורה לא היו אוכלים כחל. כחל, אני חוזר, זה העתין של הפרה, ומגיע רמי בר דיקולה והוא אוכל את הכחל הזה. הוא רעב, מגיע, זה ערב יום כיפור, מדובר על אדם עני מרוד, והוא אוכל את זה ורואים אותו. ראית את הבן אדם הזה? אוכל פה כחל. לא מאמין, חצוף, בוא מיד. טוב, לוקחים אותו לרב חיסדא. רב חיסדא מתחיל פה חקירת שבק, תראו איך חוקרים אותו, קצת מפחיד, אבל הוא אומר לו, הוא מתחיל לבדוק, הוא אומר לו, תקשיב, הרי אתה יודע שבמקומנו לא אוכלים כחל. מסביר לו רמי בר דיקולה, נכון, צודק כבוד הרב מכינה, אבל אני מגיע מאתרה דרב יהודה. אני מגיע מהבית מדרש של רב יהודה, ושם כן אנחנו אוכלים. אומר לו, נכון, אבל אתה יודע שאתה מגיע למקום חדש, נותנים עליו חומרי המקום שהלך לשם, אתה מגיע לפה, אתה צריך להתבטל למקום. אומר, נכון, אני אכלתי את זה מחוץ לתחום. טוב, שאלו אותו, איך חיממת את זה? איך עשית שם על האש? אומר, אשמה פורצנה. זה היה חרצנים. חרצנים של ענבים, והבערתי אותם. טוב, אומר לו, אולי זה יין נחסך. אמר לו, היה עבר, ראיתי את זה, אני מכיר את זה, זה עבר כבר י' ב' חודש. אמרו לו, אולי זה גזל. אמר לו, היה יאוש בעלים. תראו, מחפשים אותו, כאילו רוצים כביכול לתפור עליו תיק, הוא עונה על כל תשובה, תכף נראה. אמרו לו, רגע, למה אתה לא מניח תפילין? הם בזמנם היו לכם תפילין כל היום. אדוני, למה אתה בלי תפילין? אמר להם, אני מכילה מכבודכם, יש לי חולי מעיים. יש לי בעיה בקיבה, לא יכול לתפילין כל היום. אמרו לו, למה אתה בלי ציצית? למה אתה בלי ציצית? אמר להם, אני מכילה, הבגדים שלי הם משעולים. תלית שעולה, לא חייב בציצית עד 30 יום. אוקיי, אני עוצר פה. הבן אדם, רמי בר דיקולי הזה, הוא אני מרוד, עד כדי כך אני מרוד, שאין לו במה להחיות את נפשו, מה שנקרא, בערב יום כיפור. אין לו מה לאכול. הוא חולה מעיים, הבגדים שלו שאולים. אתה מבין? בגלל שיש מצווה לאכול בערב יום כיפור, מסכן הבן אדם הולך מחפש כחלים כאלה שאנשים השליחו. אתה מבין שמזרקו את זה. אז זה בחול, זה בגועל נפש. הוא יוצא מחוץ לתחום, לא תגיד לי אוכל באיזה מסעדה נורמלית, הוא מחוץ לתחום, כאילו מחוץ, מעבר לשער של העיר בכלל. והוא צולה אותם לא על עץ אלון טוב מעניין בחרצנים, השם ירחם, וזה מה שהוא אוכל. שואל רב חיים שמואלביץ, מישהו פה יכול להסביר לי מהמאזינים למה הוא לא מבקש עזרה? שידפוק בדלת שנייה, באיזה אחד הבתים. שלום, ערב יום כיפור, כמו שאתם אוכלים, אני רעב, אין לי מה לאכול. למה הוא לא דפק באחד הבתים של הבתים, אתה לבקש את התוכל. אני מצטט עכשיו את רב חיים שמואלביץ, הוא אומר כך, למדנו מכאן, כי כדאי כל הדוחק והתורח וכל עיקולי ופשורי, בלבד שלא להנות משולחנם של אחרים. שמעת? אל תהנה משולחנם של אחרים. וקיים בנפשו רמי בר דיקולי, מה שנאמר, לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה, הכוונה היא עבודה שהיא זרה לו, לא שהיא עבודה זרה באמת, ואל יצטרך לבריאות. כדי אמר לרב כהנה, נטוש נבלתה בשוקה ושקול אגרה. אל תגיד, אני אדם חשוב, פשוט נבלה בשוק, תמכור אותה, אדוני. אין מה לעשות, ביזיון וביזיון, תסתדר. אל תצטרך לבריאות. וואו, יש פה משהו לא פשוט בכלל. ונסביר את זה כך, הוא מסביר את זה בלשון שלו, אני אסביר את זה גם בלשון שלנו, יש למעשה שני כוחות עיקריים בבריאה, האחד נקרא הרצון לקבל, השני הרצון לתת. הרצון לקבל, במידה מסוימת שורש כל הרע בעולם, אדם רוצה לעצמו, הוא רוצה, אז הוא לוקח בכוח, הוא לוקח בלי רשות, וכדומה. הרצון לתת, זה כבר ממש נקרא לדמות לאלוקים, בורא עולם הוא רק נותן, אולם חסד ייבנה. אומר הרב, ולא עוד, אלא שלוקח דבר מלזולתו, אומר, קונה בנפשו תכונה של לקיחה, והנאה על חשבון הזולת. וכל כך משתרש ההרגל הרע הזה בנפשו, אם אתה כביכול פרזית כזה, מה שנקרא, רק לוקח, 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 אתה נהיה מפונק, כמו ילדים. לא, לא הילדים שלנו, ברור, אבל יש ילדים שלא משנה כמה שאתה נותן יותר, הם הופכים להיות יותר, כאילו, תבין, תובענים ונרגנים, כאילו, תבין, כל הזמן מתלוננים, לא מספיק להם, לא טוב להם, ככל שאתה נותן יותר, אתה אומר, זה יכול להיות. אלא נולדה בנפשם, בעקבות שהם קיבלו כל הזמן, תכונה של לקיחה, ואומר פה הרב, הדבר עלול הוא לבוא אפילו לידי שפיכות דמים. מה? הוא מביא מדרש, מדרש קהלת רבה, שכתוב שהיה רופא אחד בציפורי, שהיה בידו שם המפורש. אותו רופא היה גר בציפורי, והוא ידע את שם המפורש. שם המפורש זה כוח מפחיד. לא נותנים אותו לכל אחד, פירוש הדבר, שהוא יכול להגיד שם מפורש ולהרוג גם בני אדם. טוב, אז הוא לפני הפטירה שלו רצה לראות למי אני יכול להעביר את השרבית. אמרו לו, יש אחד כאן בשם רבי פנחס בר חמה. תקשיב, אחד צדיק, רבי פנחס. זה הוא ראוי, הוא בהחלט ראוי לדעת את שם המפורש. שלח אחריו, כאילו, תקראו לו לפה בבקשה. מגיע פנחס בר חמה ושואל אותו הרופא הזה מציפורי שאלה אחת מאוד פשוטה. הוא לא שואל אותו האם אתה הולך לתפילין כל היום, האם סיימת את השס 13 פעם, לא שום דבר, שואל אותו שאלה אחרת לגמרי. כלום, לקחת דבר מימיך מיהודי אחר? וואו. כלום, לקחת דבר מימיך מיהודי אחר? אמר לו, לקחתי מעשר. תקשיב, מה שמגיע לי קיבלתי. ולא הסכים הרופא למסור בידו את השם המפורש. למה? אמר שמה יבקש דבר מה אצל אחד הבריאות, הוא יבקש מישהו משהו, והלאה לא ייתן לו, הוא לא ייתן לו, ויכעוס עליו ויהרגנו. מה? אומר פה רב חיים שמואלביץ, מה מבהיל הדבר? שעל אף היותו אדם קדוש הראוי שימסרו בו את לידו את השם המפורש, בכל זאת, אם הוא לקח ממישהו משהו, זוז, אתה לא מתאים, אתה לא מתאים. אתה מסוגל לרצוח אנשים. מה זה קשור לרצוח אנשים? אבל אדם קודש קודשים, הוא רצח אנשים, הוא באמת עכשיו. תשובה כן. אם אתה מתרגל לקבל, והדגש הוא אתה, לא, אם יש לך בני משפחה, ואתה יש לך אחריות, אז מצווה לקבל, אם הוא לא מקבל אפילו הוא אכזרי. כי אתה לא, זה לא בשבילך, זה בשביל הילדים, בשביל אשתך. אבל אתה לעצמך, את לעצמך, השאיפה שלנו צריכה להיות, להיות מה שנקרא מן הנותנים ולא מן המקבלים. היי, תגיד לי, אבל אתה יודע, כולם מקבלים פה, בואו נהיה אמיתיים עכשיו. אז הוא אומר שלפחות נהיה כאלישה. מה זאת אומרת? הרי מה רוצה להנות, יהנה כאלישה, והכוונה היא, מסביר חיים שמואלביץ, שיקבלנה על דעת שישלם גמול לנותן. אם קיבלתם ממישהו משהו, תדאגו להחזיר. גם אם אתם לא מחזירים כסף, תחזירו שווי כסף. וגם אם אתם לא מחזירים שווי כסף, תחזירו יחס, תחזירו תפילה, תחזירו משהו. אל תישארו חייבים כביכול. אל תתרגלו רק לקבל, 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 כי אתה הופך להיות אחרי זה אדם שמעולות ייתנו לך, אתה תתעצבן, אתה תכעס, אתה תתמרמר, איפה הצדק בעולם? כך למדנו מאברהם אבינו, שהוא הרי אומר למלך סדום, שהוא רוצה לו את כל הרכוש, אומר לו אברהם אבינו, הריבותי ידי אל השם כל עליון, אם יחוט ועד שרוך נעל, ואם יקח מכל אשר לך. הבנת? לא רוצה לקבל שום דבר במתנה. ואם אתה נותן לי משהו, אני מחזיר. מחזיר שווי, מחזיר, לא יודע מה, לא נשאר חייב. אחרת אני קונה בנפש שלי, בחינה של, אתה יודע, גרידי כזה, אני רוצה, אני רוצה, מגיע לי ונותנים לי, אני מתעצבן וכן הלאה. אוקיי, אז זה דבר נוסף, שאם אנחנו רוצים להתכונן ולהתמודד עם חוסר ודאות, דבר ראשון אמרנו שחוסר ודאות עושה את החיים מעניינים, למדנו. למדנו שצריך חלק מה בשליטה שלי ומה לא, ואמרנו שזה, יש חלק שבשליטה שלי ובוא נעשה, ומה שלא בשליטה שלי, אנחנו משחררים וסומכים על בורא עולם, כמו שדיברנו על המפתח או על הטבע של נוח. אמרנו להתחיל בקטן, לך לך מארצך וממולדת אתך וכן הלאה. ואמרנו עכשיו ללמוד להיות לבד, הכוונה היא שאתה רואה שאברהם אבינו אברהם העברי, ומנו אנחנו לומדים את זה. עכשיו נקודה נוספת. אנחנו צריכים להיות מחויבים לתהליך. מחויבים לתהליך, פירוש הדבר לקבל עצמנו מחויבות. מחויבות. למה אני אומר את זה? מכיוון שהחיים יהיו מאתגרים. ואם אתם רוצים להוציא לפועל את הרצונות שלכם, אתם תצטרכו עקביות, תצטרכו עקשנות. מחויבות. שאם אני רוצה לשנות את החיים, אני חייב כל הזמן להשתפר ולהשתדרג. והמחויבות שלכם, תקשיבו לי, תיבחן יום-יום. כל יום המחויבות שלכם תיבחן, אתם רציניים או לא רציניים. ואחד המבחנים העיקריים יהיה אחרי כישלון. אחרי כישלון, מה זאת אחרי כישלון? אחרי שמשהו משתבש. בורא עולם הרי אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. רש"י אומר, מה זה לך לך, לך להנאתך, לטובתך, יהיה בסדר, אני עושה אותך עשך, גוי גדול, הכל הולך להיות טוב. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל. ומה הוא רואה בארץ ישראל, והיא רעב בארץ? מכל הארצות דווקא בישראל. מה אלוקים, אמרת לי לבוא ויהיה פה טוב. אמרת, תפנק אותי, מה שנקרא. נו מה, מה? אז הוא לא נשבר ויורד למצרים ויורד עם שרה ושם אותה בטבע ומגלים דווקא אותו ואת את שרה לוקחים לפרעו ואחרי זה מחזירים לו אותה. אבל מה, מה רוצים מהבן אדם? נו, מה רוצים כביכול מהבן אדם? עד כמה הוא יכול לסבול? עד כמה? עד ועד בכלל. עד שבורא עולם יחליט בפרשה של השבוע הבא להגיד לו, אתה ידעתי כי איש ירא אלוקים אתה. הגעת לניסיון האחרון. גם אין דבר כזה ניסיון אחרון, אבל לפחות הסדרה הזאת של עשרת הניסיונות הסתיימה. ולכן הנקודה העיקרית, יקיריי, גם שיהיו כישלונות, וגם שדברים לא ילכו כמו שאתם רוצים, תזכרו, יש פה יד מכוונת, יש פה את בורא עולם שמנהל את העניינים. בעבודה שלנו זה להחזיק מעמד, ולזכור שכולם סובלים בחיים, פעם אמרתכם את זה, כולם סובלים בחיים, רק השאלה איזה סבל. האם סבל של משמעת? או להבדיל סבל של חרטה. הקסיבו, הקסיבו. או סבל של משמעת, ברור של תקתק ענייני, מה שנקרא, לעמוד בזמנים, תפילות, לימוד תורה, צניעות, וכנה, ברור שזה קשה. זה משמעת, זה סבל של משמעת. אבל אם לא תעשה את זה, הסבל כאילו האופציה השנייה, זה סבל של חרטה. חרטה הרבה יותר כואבת, מהסבל של המשמעת. ולכן הנקודה הנוספת זה ללמוד לקבל עלינו אחריות. קחו אחריות על חייכם, אני יכול לקרוא לכם את החפץ חיים העיקר. שואל הפסוק, במה עדה כי ירשנה? בשמירת הלשון אומר, כל המאורעות שבעולם הבאים על האדם, הן לטוב הן לרע. חס ושלום, את כולם האדם עצמו מביא עליו. שמעתם? כל המאורות שקוראים לכם, מאלף עטב, כל מה שאתם מאבדים מפתחות וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים האלה, את כולם האדם עצמו מביא עליו, כמו שאנחנו רואים בפסוק הזה, שעל ידי שאברהם אבינו אמר, שאל במעדה כעיר השנה, גרם לו שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זאת אומרת, אברהם אבינו לפי דרגתו אמר מה שאמר והביא עליו את כל הבלגן. וזה מאוד נכון לגבי כל מיני דברים שהיו השבוע גם בחדשות, להבדיל מירדי הבדלות, אבל כל מיני אישים כאלה ואחרים שפלטו פה, אמרו שם, הפסידו, והפסידו בגדול. לדעת שבאמת הפה שלנו אומר את זה לעצמי להתחזק בדברים האלה, להיזהר. הוא אומר כך גם אצל להבדיל יעקב אבינו. שעל ידי שאינה לרחל, הרי אומר לה, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן, הוא גרם לעצמו, אומר חפץ חיים, שיוסף יהיה המולך, ושאר בניו יהיו נכנעים לפניו. כמו שאמרו במדרש, בראשית רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות. ככה עונים את המעוקות, נשים שנמצאות בצרה, ככה מדברים אליהם לפי דרגתך, יעקב אבינו, חייך. שבניך עתידים לעמוד לפני בנה. זה יוסף, הכוונה היא, שאר האחים השתחוו לו. כללו של דבר, מסכם החפץ חיים. מאוד, צריך אדם להיות זהיר בדיבורו, כי על ידי דיבורו הוא קובע באיזו הנהגה התנהגו איתו מן השמיים, אם התנהגו איתו בחסד, או חס ושלום להפך. ועניין נורא זה רמז הלל הזקן שאמר, אם אין אני לי, מי לי? כלומר, אם אני לא בעצמי, לא יעשה לעצמי רע, מי יוכל לעשות? הבנתם? אז אנחנו אחראים פה על הכל, זה הכל תלוי בנו. ולכן, כמו שאמרנו, שני כוחות. הרצון לקבל אל מול הרצון לתת. ויהי רצון שרק לתת. רק ניתן. שינון תמיד מה לתת, אה? אתה נותן, זה חוזר אליך בסוף. תכף אספר לכם אחרי זה.
בצידי דרכים, בבגדים פשוטים, יושב ומצפה לרחמים של יהודים, עם קופסה קטנה מפח לצלצל במטבעות. מבקש טובה, עוד מצווה קטנה, לחתן קלה או למשפחה גדולה, איך פרוטה ועוד פרוטה מצילה לנו חיים. הצדקה תציל ממה שלא יבוא, שלא יבוא, שרק יהיה טוב ותמיד. רק לתת, לתת מכל הלב, עם חיוך גדול מאיר את השני. רק לתת, ואז אתה אוהב, אוהב את עצמך, אוהב את החיים. רק לתת. ונותן פרוטה בחיוך גדול, איך שקו אחד דקום מיישר את הכל. לשמח יהודי זה מרומם את החיים. עוד מצוות ועוד מצוות לאסוף זכויות, יש עניין כזה לשמח את הבריות, זה עושה כאן נחת רוח לכל היהודים. הצדקה תציל ממה שלא יבוא, שלא יבוא, שרק יהיה טוב ותמיד. רק לתת, לתת מכל הלב, עם חיוך גדול מאיר את השני. רק לתת, ואז אתה אוהב, אוהב את עצמך, אוהב את החיים. רק שלא יבוא, שלא יבוא, שרק יהיה טוב ותמיד. רק לתת, לתת מכל הלב,
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. עונת החורף של מוצא חי, והשבוע... בעל המנגן ורב הקהילה החסידית רב שלוימי טויסיק בראיון והופעה מיוחדת. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
על מים טעימים לא מתפשרים, אז משתדרגים. הצטרפו עכשיו למי עדן ותהנו מכדי מים מינרליים טבעיים וטעימים לשלושה חודשים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתנאי ההצטרפות.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, בעזרת השם רוצים להמשיך קצת בדברים. אז למדנו שהיא באמת רצון, שאנחנו רק ניתן ופחות נקבל, בסדר? כמובן שאם זה מדובר על אדם בפני עצמו, כמובן אדם בפני עצמו, אז הוא יכול להיות גיבור, אבל לא להיות גיבור על חשבון הילדים או האישה כמובן. פה אנחנו צריכים לדעת לחלקל את מעשינו נכון, אבל מבחינתנו ברור שעדיף גם אם אנחנו מקבלים תמיד לתת חזרה, משהו לתת חזרה, שלא יהיה מצב שנולד בנו, תלה בתוך ליבנו ההרגשה שאנחנו מקבלים כל הזמן, וזה לא החיובי. ככה למדנו מאברהם אבינו, אוקיי? מחוט ועד שרוך נעל. הוא יכל להתעשר יפה, למה לא? הוא מתעקש מלך סדום לתת, אני לא ביקשתי ממנו, לא, רוצה לפנק אותי, למה לא? בוא ניקח קצת. לא, אתה רואה שמה שמגיע, מגיע, מה שנקצב, נקצב, אני אקבל גם בלי טובות שמישהו אחר. טוב, מבחינתנו דבר נוסף. בוא נגדיר את זה שצריך ללמוד לצפות שינויים. אברהם אבינו לא רק מצפה לשינוי, הוא גם יוצר שינוי, ואני אסביר מה אני מתכוון. פה אני נוגע עכשיו בנקודה שאני רוצה שתטעו אוזן, יקיריי, מכיוון שהעולם מלא שינויים. הקורונה הייתה רק שיעור בשינוי בינינו עכשיו, זה היה שיעור בשינוי לראות איך שפתאום כל העולם כולו יכול להתהפך בגלל איזה וירוס קטן שלא רואים אותו בכלל, ואף אחד לא יודע באמת מה יהיה בהמשך, ואתה כבר לא בטוח באף אחד, ואתה יוצא, עברנו גל רביעי, מה יהיה, האם יהיה גלים נוספים, האם זה כמו ים, האם מציאות תרופה או שלא, אולי החיסונים ככה, או החיסונים אחרת, מה הולך להיות פה, אף אחד בעצם לא יודע, וכביכול בורא להם את תעתע בכולם. טוב, אז למדנו שבאמת קשה לצפות דברים, וזה חלק מהחיים, החוסר ודאות הזה, אנחנו לא מקבלים את זה, אז כדי להתמודד עם שינויים, צריך לזכור שלושה דברים. יש לך שלוש אפשרויות. או אפשרות אחת, שאתה מזהה את השינוי מראש, או בוא נתחיל אחרת. או שאתה מתמודד עם שינוי שהוא קורה. קרה שינוי, בוא נתמודד. קורונה, נתמודד. או שאתה מנסה, לא כמו קורונה, כי היה קשה לצפות כזה דבר, אבל לחשוב מראש, האם הולך להיות שינוי או לא. למה אני אומר לצפות את זה מראש? כי לצערנו הרב, כמעט כל הכישלונות שלנו, זה בגלל שלא צפינו דברים מראש. מה הכוונה? חס ושלום אחד הילדים או מישהו יורד מהדרך. הסיבה שהוא יורד מהדרך הרבה פעמים, כי הטעות היא בנו, כי לא הצלחנו לצפות את זה מראש. חשבנו שהכל בסדר, וחשבנו שהוא לומד בישיבה, ובלי עין הרע, וכן הלאה, ופתאום הוא בחור אומר לך, אני לא רוצה כלום בכלום בכלום. זה לא קרה בבוקר, ביום בהיר מה שנקרא. היה פה תהליך שלא השכלנו, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, לא השכלנו לזהות אותו מראש. חס ושלום לא אצלנו, אבל אתה יודע, אצל הגויים זוגיות שמתפרקת. זוגיות שמתפרקת, לא מתפרקת סתם. אתה פספסת פה שינוי שהתחיל. לא היה לה טוב, לא היה לא טוב, לא יודע מה, והיה ריבים כל פעם, והיה, עד שהקש עובר את גב הגמל, מה שנקרא. אנחנו לא למדנו לזהות שינוי, וצריך מאוד מאוד ללמוד לצפות את זה מראש. לנסות להיות רגיש, לראות מה הולך להיות פה חבר'ה, מה הולך להיות פה, האם אני יכול לזהות איזשהו שינוי. כי הדרגה הכי גבוהה, זה ליצור שינוי, תדעו לכם. שינוי חיובי. שינוי חיובי, פירוש דבר לנסות לראות מה החברה צריכה. אתה לפעמים אתה עומד מהצד ואתה אומר, תראה איך אנשים נכנסו למשבצת הנכונה. התעורר צורך, מישהו זיהה את הצורך הזה ועלה על הגל. תחשבו, עד לפני, לא יודע מה, 20 שנה, לא היו את הגמרות המפורשות שיש היום. מישהו זיהה, לא משנה כרגע מי, לא נעשה פרסומת, כעסו לנו, אבל מישהו זיהה שיש צורך. העולם משתנה, אין מה לעשות. אתה יודע, יש יותר ויותר לומדי דף היומי, ויש יותר ויותר אנשים שהם לא יכולים ללמוד את כל השס כולו לבד, זה מאוד קשה, וגם לא בשיעורים, אתה יודע, בישיבות, אז ילמדו לך נושים לזיקין, אבל לא לומדים זבוכים, ולא לומדים עכשיו, גם לא מועד, כמעט לא לומדים בישיבות, אז איך אני יכול ללמוד את זה לבד? זה מאוד קשה, וחברותה לא תמיד. אז אתה רואה שפתאום מישהו עולה על צורך ומזהה ששינוי מתחיל, אז זה התחיל בהתחלה בקטן, ואז פתאום גמרות מפורשות, ואתה רואה היום שכמעט כל מי שלומד דף היומי, אז יש לו כזה גמרה מפורשת וכדומה. זה שינוי, זה מישהו שעלה על רעיון. וככה בהרבה מאוד תחומים בחיים, אתה רואה שאנשים עלו על צורך, אופ, והיו שם ברגע הנכון, וזהו, וגרפו את כל ההצלחה, מה שנקרא. זה נכון לגבי כל מיני דברים. אז גם אנחנו צריכים לנסות, תראה, אפילו בוא נלך לכיוון של שרה שניר. תראה, אנחנו אצלנו, לנו מובן מאליו, ברור בית יעקב אצל הבנות, ברור איזו שאלה, אבל זה לא היה מובן מאליו בכלל. תחשוב, המאה ה-19 למניינם. מדבר פה על מלחמת עולם הראשונה. המצב של הבנות באירופה היה ממש לא טוב. כאשר הבנים תמיד היה להם מסגרות, כמו תלמודי תורה, כמו ישיבות, יש להם מסגרות שהם יכולים להתחזק בהם, נהדר, מה עם הבנות? אז הבנות בדרך כלל לומדות במסגרות לא דתיות. סמכו על זה שאמא תחנך אותה ואמא תחזק אותה וכדומה, תן לה את כל מה שצריך, אבל זה לא הספיק. ובנות התחילו להידרדר, ובנות התחילו לעזוב את הדת, ובנות ממש לא רצו להתחתן עם בני תורה. ואז קמה אישה אחת, כנגד כולם, מבינה שיש פה צורך, מבינה שיש פה צורך לשינוי, משהו חייב פה להשתנות. והיא מתחילה לבד, בלי עזרה של בעל ובלי עזרה של כלום, בקרקוב שבפולין, ב-1918 למניינם, היו לה 25 תלמידות, ככה זה התחיל. 25 תלמידות, בתחילה התחילה לעשות להם עונג שבת, ואת להם שיעורים ולחזק אותם. 1924 למניינם, יש לה כבר 22 מורות, והיא שולחת אותנו לפתוח 22 בתי ספר. אתה מבין? כל אחת הולכת להיות עכשיו שגרירה, מה שנקרא. 1935, כשהיא נפטרה. 248 בתי ספר, למעלה מ-35,000 תלמידות. בסדר? זאת אומרת, ללמד אותנו, תראה מה הכוח של אישה אחת, מזהת צורך, לא אומרת רק שלום עלייך נפשי, אני ברוך שמסודרת, אני ברוך שמחזקה, מה אני צריכה לדאוג מאנשים אחרים? לא, אני מסודרת, נהדר, לא. איך אני יכולה לגרום שינוי? וזו הנקודה שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בה, ולכן אנחנו רוצים לדעת שאין ייאוש בעולם כלל. מאיפה לומדים את זה? את זה, קרב החזל מביאים את לנו על הנושא הזה של אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא באמת למה דווקא אחרי כל כך הרבה שנים, הבן אדם בין 100 עד שיצחק אבינו נולד, אבל זה לחזק אותנו שאין ייאוש בעולם כלל, וככה מביאים כולם. כולם כולל כולם, זאת אומרת גם רבי צדוק מלובלין שמביא, אני אצטט אותו עכשיו, מביא כך, אני מצטט, אין ליהודי להתייאש משום דבר. תקשיבו טוב, כל אחד מהמאזינים, שכל אחד עובר מה שהוא עובר עכשיו, אומר לך רבי צדוק מלובלין, תחשוב שבעל השמוע עומד מולך עכשיו, והוא אומר לך, אין ליהודי להתייאש משום דבר, בין בנייני הגוף, כמו שנאמר אפילו חרב חדה מונח על צווארו של האדם, בין מנייני הנפש, אפילו נשתקע במקום שנשתקע, הבן אדם בתהום, הבן אדם בבוץ, די! אין ייאוש כלל, אומר אצל היהודי, והשם יתברך יכול לעזור בכל עניין. לכן הוא מביא שזו הסיבה שכל האבות הקדושים דווקא יהיו עקרים, כן, לחזק אותנו בדבר הזה, שאתה רואה שלא להתייאש. והוא אומר להם, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ויוציא אותו החוצה ויאמר לו, הבט נא השמיימה וספור את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. מה זה קשור? למה לספור כוכבים עכשיו? נו באמת, כאילו מה, אני משועמם? אלא, מביא השפת אמת, שני יסודות, האחד, כוכבים מרחוק נראים קטנים. יהודים נראים לך קטנים, נראים לך קטנים. אין יהודי קטן בעולם. אני מאחל לכולם ערכות עם שנים, אבל בינינו תמיד שאני שומע, אתה יודע, הספדים, פה הילד הזה, פה הבחור הזה, פה האבא, האמא, אתה שומע סיפורים, סיפורי גבורה, סיפורים של חסד, סיפורים של התמדה בתורה, ואתה אומר לעצמך, מה, אלוקים לוקח רק את הטובים, מה שנקרא? והתשובה היא לא. התשובה היא שכולם טובים. באמת אני אומר לכם, כולם טובים. עם ישראל כולו טוב, לכן גם אם הם נמשלו לכוכבים שהם נראים קטנים מרחוק, אבל הם לא. מצד אחד, מצד שני, כוכבים מאירים דווקא בחושך. כוכבים מאירים דווקא בחושך. עם ישראל מאיר דווקא בחושך. וזוהי העבודה שלנו, לא להתרגש מקצת קשיים שקורים, לא להתבלבל ולהרים ידיים. תכף ניגע בכמה וכמה נקודות כיצד באמת מפתחים קצת חסינות רגשית. אבל ברגע זה, אנחנו בעזרת השם צריכים להתחזק שאין יאוש ובסוף יהיה טוב. ואפילו יהיה יותר טוב. לכן אנחנו נשלח מפה רפואה שלמה לדוד בן אילה דליה, אח של קובי ברומר היקר, שנפגע בתאונה. אנחנו נשלח לו רפואה שלמה ונשים את השם של אח שלו שבסוף יהיה יותר טוב. בעזרת השם בקרוב.
אזכה להיות אדם טוב יותר, ארגיש את החיבור, את האמת החשופה, מבפנים הגוף רוצה להתחבר, לקלף את השקרים, כי הנפש עייפה מחכה שהאור יעלה ויזרח, וחלון מהשמיים ייפתח. מחפש את התשובה אל הדרך הנכונה, לא ליפול ימין ושמאל, להישאר תמיד בקו. זה אולי טיפה מורכב, אבל עם קצת רצון גם אצליח. מחפש את התשובה אל הדרך הנכונה, לא ליפול ימין ושמאל, להישאר תמיד בקו. זה אולי טיפה מורכב, אבל עם קצת רצון גם אצליח. רוצה את האמת קרוב ללב, הנשמה צועקת, זועקת לי תרופה, לחוש את קצה האור שמעבר, לזרוק את הפחדים, כי הנפש עייפה, מחכה שהאור יעלה ויזרח, וחלון מהשמיים ייפתח. מחפש את התשובה אל הדרך הנכונה, לא ליפול ימין ושמאל, להישאר תמיד בקו. זה אולי טיפה מורכב, אבל עם קצת רצון גם אצליח. מחפש את התשובה אל הדרך הנכונה, לא ליפול ימין ושמאל, להישאר תמיד בקו. זה אולי טיפה מורכב, אבל עם קצת רצון גם אצליח. ואז יהיה יותר טוב. ברוך השם יותר טוב, ואז יהיה יותר טוב. ברוך השם יותר טוב. אני ממשיך עדיין, שום דבר לא השתנה, אני סולל לי את הכביש רק אל הדרך הנכונה, וגם אם הערה בונה תדחק אותי אל הפינה, זה לא משנה, כי האמת אצלי היא השורה הראשונה.
טוב, בסוף יהיה יותר טוב, בעזרת השם. בואו נשאל אתכם שאלה קצת בזיאולוגיה. למי לפי דעתכם יש יותר חוליות בצוואר? למי יש יותר חוליות בצוואר? שלוש אפשרויות. חתול, ג'ירפה או בן אדם? מה אתם אומרים? למי יש יותר חוליות בצוואר? חתול, ג'ירפה או בן אדם? נו מה? אז התשובה היא לכולם אותו דבר. כל, כמעט כל, כל היונקים, כולם יש להם 7 חוליות בצוואר. תגיד לי, אז מה קורה עם הג'ירפה? זה פשוט חוליות גדולות יותר, זה הכל. זאת אומרת, בורא עולם נותן לנו פחות או יותר את הבסיס השווה לכולם, אבל מתאים את הכלים לפי הצרכים של הבן אדם. חתול לא צריך לאכול ענפים בגובה גבוה, אז הוא לא צריך את החוליות הגדולות יותר. ככה בורא לו נותן לכל אחד את התפקיד שלו בעולם. את השליחות שלך בעולם, את התפקיד שלך בעולם, וזה העבודה שלנו. בעבודה שלנו זה למעשה לדעת איך אנחנו מתחזקים גם ברגעים קצת קשים, מה שנקרא. אז בואו נלמד קצת על כושר התאוששות. זה בעיקר שקורה איזשהו משבר, ואתה רואה את אברהם אבינו עובר משברים על גבי משברים, זה הרי לא נתפס הבן אדם, עובר 10 ניסיונות, כבר מגיל צעיר מסתבך עם נמרוד, זרקו אותו לכבשן האש, לך לך, פרעו, דברים לא פשוטים בכלל, אז אנחנו רוצים לראות איך אפשר להתמודד. אז שלב ראשון, תנסו למצוא משמעות במה שקורה לכם. אם אתם עוברים איזשהו קושי, תבינו, יש פה שיעור. מה המשמעות? האם אני יכול למצוא ערך במה שקורה איתי? שלחו לי את זה מארצות הברית, אישה אמריקאית. לא על אף אחד מישראל, הבת של הבת ה-13 נהרגה בתאונת דרכים על ידי נהג שיקור. תזהרו אם אתם שם בדרכים, שתיתם, לא לנסוע, לא לעלות על הרכב. אז היא הקימה עמותה שנקראת M-A-D-D. M-A-D-D, פירוש דבר, Mothers Against Drunk Drivers. זאת אומרת, אמהות נגד נהגים שיקורים, או נהיגה בשכרות וכדומה, פירוש דבר, היא החליטה, היא אומרת, לתעל את האנרגיה של הכאב, של הטרגדיה. היא אומרת שלפחות שהרצח הזה לא יהיה מיותר לגמרי. כי הוא היה ודאי מיותר, אבל לפחות שיצא ממנו משהו טוב לאנשים אחרים. אז אם אתם נמצאים באיזשהו קושי מסוים, עוברים איזשהו אתגר מסוים, תנסו למצוא במשמעות, מה אני יכול למנף מהאתגר הזה? מה אני יכול ללמוד ממנו? אולי שוב פעם אני חוזר, אולי הולך להיות פה שינוי בעולם, אני יכול לחשוב על השינוי דווקא בגלל המשבר שעברתי. כי עוד אנשים עוברים כזה משבר. איך אתה יודע, פתחו, לא יודע מה, קורסים למדריכי זוגיות, נגיד, לא יודע מה. יש בעיות בזוגיות, וממילא אדם אומר לעצמו, אני לא אלך לטיפול, אבל לקורס לא אכפת לי ללכת. כך אני אלמד גם אולי את המקצוע על הדרך, אבל לפחות אני גם מטפל בעצמי. קצת לא שני, יש מבעיות, אפשר למצוא שינויים ענקים בעולם. דבר נוסף, תאמינו ביכולת שלכם. תאמינו שאתם מסוגלים להתמודד, גם דרך משבר. אל תקשיבו לקולות השליליים בתוך הראש שאומר לכם, אין לכם סיכוי, הלך לכם, תעזבו. לא, לא, תחליפו אותם בהצהרות חיוביות. אני מסוגל, אני לוחם. כן, ואני אגיד לכם עוד פעם, אני אגיד לכם את זה כמה פעמים אפילו, שגם יש תקופות קשות. עד הרבה, אני אומר לכם, התקופות הקשות הן הכנה לתקופות טובות. ככה זה בחיים. התקופות הלא טובות הן הכנה. הן הכנה בגדר של החושך הוא סיבת האור. כי לשון חזל, כי ישב בחושך השם אור לי, אומר המדרש בתהילים, כי נפלתי קמתי, שאלמלא לא נפלתי לא הייתי קם. אלמלא ישבתי בחושך, לא היה השם אור לי. זוהי עבודה שלנו, יקיריי. להבין ולהתחזק, לא ליפול לזרועות הייאוש. לכן גם כאשר אברהם אבינו שומע שלוט נשבע וירק את חניכיו, הוא יוצא להילחם. עם מי הוא יצא? עם 318 איש במקרה הטוב, או עם אליעזר בגימטריה 318, נכון? אבל יש פה שיעור אדיר, שהרי המילה ייאוש זה 317. אז אברהם אבינו הולך מעל הייאוש, מה שנקרא. אחד מעל הייאוש, 318. להוסיף אחד, יקירה, ומה זה אחד? נכון, זה אחד, אלוקנו, אלוקנו, יפה. אנחנו עם אחד שמאמין באחד. כמו שאמר המן, ישנו עם אחד. יש להם את הכוח של האחד, של הבורא יתברך, ובזה אנחנו צריכים להתחזק. יופי. בקיצור, אז אמרנו ש... מה אמרנו? לא, אני צריך מה אמרתם כבר. שאברהם אבינו יוצא להילחם, נכון? הוא יוצא להילחם, והוא מצליח להחזיר חזרה את לוט. אבל מה אתה יוצא להילחם מול 4 מלאכים? נו באמת, מה הסיכוי שלך? אני זורק את השכל, מה שנקרא. אני עושה את שלי. אז תאמינו ביכולות שלכם, נכון? ותאמינו שגם יש תקופה קשה, אחרי זה יהיה משהו טוב, ואם זו תקופה ממש קשה, אז אלוקים ממש מבשל לכם משהו טוב, כאילו, וואו, חכו בסבלנות. דבר נוסף, כדי שיעזור לנו להתמודד, לאמץ גמישות. גמישות זה דבר מאוד חשוב, לא להיות נוקשה. אתה חייב לפתח כוח הסתגלות. תסתכלו על ההזדמנויות, על הכיוונים החדשים בחיים, במקום שנסגרת דלת אחת, נפתח דלת אחרת. השבוע אצלי בשבוע, בהשראה אמית, אצלי מיכאל וייגל, היקר מיכאל וייגל, אני הייתי איתו באוסטריה, בהרצאות, בקהילה הבוכרית, לפני נראה לי זה 10 שנים כבר. מיכאל וייגל, כידוע, חוזר בתשובה צדיק, שהיה בעולם המשחק, עבד בכל מיני מקומות, שיחי בכל מיני דברים, עד שבשלב מסוים הוא מגלם באחת ההצגות דמות של רב, אז הוא נכנס לזה, הוא לומד את זה, וברוך השם זה משפיע עליו. והוא מתחיל לחזור בתשובה, והוא עושה מסירות נפש, אתה יודע, באמת מסירות נפש שהוא, למשל, הוא שומר שבת, אז, אבל יש לו הצגה, מוצא שבת, אז הוא רץ ישר מהבית כנסת להבימה שם, הוא עושה הבדלה מאחורי הקלעים, ממש מסירות נפש, אבל בשלב מסוים, אתה יודע, כבר הסממנים הדתיים יותר הופכים להיות גם כחיצונים, והמנהלת של הבימה שם זה הייתה, זה בפרשת לך לך, במקרה או לא במקרה מה שנקרא, אמרה לו, זהו, מיכאל, לך לך, אתה מפוטר. פיתרו אותו, אומר, תקשב, זה החיים שלי, זה היה הלימודים שלו, הוא היה בתיכון לאומנויות כזה, בצבא היה בתיאטרון צהל, זה החיים שלו, זה החיים שלו, מה, עכשיו לאן הוא ילך, לאן הוא ילך? והרב שלו אמר שהוא לא יפסיק עם המשחק הזה, אבל מה יעזור עכשיו, לאן הוא ילך? הוא אומר לי, ותדע לך, נסגרה לי דלת אחת, אבל באותו זמן, אז התחילו כל ה... קצת, זה היה איזו תקופה כזאת של הסרטים החרדים, אתה יודע, של גרויבס, ומצטו של קדושה, וכל הדברים האלה. הוא אומר לי, פעם גם מאז עשיתי כבר 50 סרטים. 50 סרטים, ואין הרבה שחקנים, בינינו עכשיו חרדים, כמה אתה מכיר? אז ברוך השם, אתה רואה, הקדוש הוא סוגר דלת אחת, פתח לו דלת אחרת. היום הוא עובד על הצגה מאוד מעניינת, בנושא של התמכרויות, יחד עם ריטורנו, באמת יפה מאוד. ללמדנו לא להתרגש. גם אם נסגר דלת אחת, תיפתח דלת אחרת, צריך סבלנות, אולי זה לא דלת מסתובבת, מה שנקרא, שכאילו, אתה יודע, מיד אתה תמצא את הדבר, אבל... וזה אני אומר לכל אחד מאיתנו, כי יש לפעמים אנשים שנסגרה להם דלת. אולי אם אפו מדלת, לא משנה, זרקו אותו מהישיבה, חס ושלום גירושין, קרה מה שקרה, בסדר? דלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחת. 100%. שאלה מתי, זה גם תלוי בנו, עד כמה אנחנו מוכנים קצת לרדת מהעץ, אתה יודע, או כמו שאמרנו, לאמץ גמישות. להיות מסוגלים להתגמש, לחפש כיוון אחר ושונה, אולי אפילו בחיים. שונה לא במהות, אלא שונה במיקום או שינוי בסביבה וכדומה. דבר רביעי, נא להישאר אופטימיים. להישאר אופטימיים בתקופה קשה זה לא פשוט, נכון? אבל מה שאני מתכוון זה כמובן לחזק את ההסתכלות של התקווה. נכון, עכשיו קשה, אבל בסוף יהיה טוב. עכשיו, חשיבה חיובית זה לא הכוונה, אנחנו מתעלמים מהבעיות, ממש לא. אלא אנחנו מבינים שיש אתגרים, אבל האתגרים הם לזמניים. לא להרביץ לעצמנו על דברים שעשינו. מה הכוונה? אז עורך נוסף שהיה השבוע בהשראה ימית, היה שי חיון. שי או שני חיון, הוא בחור חמוד. אני הכרתי אותו שנתתי הרצאות בנפש יהודי של אוניברסיטת חיפה. בחיפה הוא בחור שעשה תואר שני במוזיקולוגיה. אתה יודע מה זה מוזיקולוגיה? כאילו תורת המוזיקה. מנגן על מלא כלים, בחור חמוד, והוא סיפר לי שהם היו, הוא חוקר מוזיקה. הוא נוסע גם בנסיעות לחול, אחרי המוזיקה היהודית, השורשים שלה, והוא עשה תואר שני במוזיקולוגיה, והוא יצא למסע לפולין, בעקבות המוזיקה היהודית של אז. והפגישו אותם בשבת עם... חסידת אומות עולם. מישהי שהיא עכשיו הייתה בסביבות גיל ה-90 שלה, שהיא מבוגרת, ובזמן השואה הייתה ילדה בת 11. היא מספרת להם שיום אחד, זה הקבוצה של סטודנטים שהגיעו פה מארץ, ואתה יודע, להיפגש עם חסידת אומות עולם מפוגרת, שמספרת את הצד השני של השואה, מה שנקרא, לא את הצד של היהודים, שאנחנו מכירים לצערנו או לא לצערנו, אבל את זה ודאי אנחנו מכירים, גם את הצד של הגויים. ואתה יודע שגם אצל הגויים היו כאלה שהיו חסידי אומות עולם. אז היא אומרת שיום אחד הידפק אצלם בבית, יהודי, הם היו משפחה פולנית, פולנית רגילה, גויה, קתולית, הידפק אצלם בבית יהודי, ואמרת, אני מתחנן לכם, תצילו אותי. הגרמנים רודפים אחריי, אני מתחנן לכם, תחביאו אותי אצלכם. אז הם אמרו, לא, אנחנו מצטערים, לא, לא שייך, אנחנו לא יכולים להסתכן. אמר, אני ממש מבקש מכם, תחביאו אותי, אחרת אני אמות. ואז אמרו, לא, אנחנו מצטערים, זה לא, אין לנו, אין לנו מה לעשות לך פה. ואז אותו יהודי ראה כינור שהיה תלוי על הקיר. והוא שאל את את האמא או את האבא שמה, מישהו מנגן פה בכינור? אמרו לו, לא. אז אומר, למה יש פה כינור? אומר, קנינו, שאולי אחד הידים ירצה יום אחד, אבל אף אחד לא רצה. אומר להם, אז אני כנר. אם תחביאו אותי, אני אלמד את הילדים שלכם לנגן. ופה ההורים החליטו, אוקיי, יש פה איזה אינטרס, כי סך הכל הוא ללמד את הילדים, אכפת לנו שלנו זה מורה פרטי לכינור בבית. נו, החליטו להחביא אותו. החביאו אותו ועוד ילדה קטנה בסופו של דבר גם כן. עד שיום אחד הגרמנים הגיעו. הגרמנים הגיעו וכנראה קיבלו מידע שהמשפחה הזאת מחביאה אצל היהודים. המשפחה הבינה שהגרמנים מגיעים, אז מבריחו את היהודים. גם את הכנר הזה וגם את הילדה לתוך היער. לימים הילדה ניצלה, הכנר לא. אבל הגרמנים פרצו הביתה. הם עמידו את כל המשפחה בשורה, היא מספרת, כך היא מספרת למשלחת מישראל. הגרמנים מחשימה, עמידו את כולם במסדר, ושאלו אותם, אתם הכבאתם פה יהודים? אף אחד לא ענה. ואז הם הסתכלו עליה, היא הייתה ילדה בת 11, והקצין אס-אס מסתכל, אמר לה, הכבאתם פה יהודים? והיא מהפחד, אמרה, כן. נפלט לה, כן. אז הגרמני הוציא אקדח, וירה באבא שלה במקום, מול העיניים שלה. משפחה גויית. והיא אמרה שהיא לא סלחה לעצמה. בגללי אבא שלי נהרג. בגלל פליטת פה כביכול שמילה אחת, אבא שלי נהרג. אבל היא קיבלה תואר של חסידת אומות עולם, כנראה גם עבור המשפחה שלה, וששני חיון שמספר לי את זה, אומר, אני חייב למצוא משהו ככה לשמח את האישה הזאת. אז מוצאי שבת הוא רץ והוא מנגן על כינור מאוד יפה, הוא הביא את הכינור שלו מהחדר, ואמר לה, שבי רגע, אני רוצה להשמיע לך משהו. והוא ניגן לה ניגון יהודי. ניגון של כינור, שאני אומר לך, אני שמעתי את זה והיה לי דמעות בעיניי, זה ניגון יהודי אמיתי. והגויה הזאת התחילה לבכות. והיא שרה איתו את השיר הזה, השיר ביידיש. היא שרה איתו. אז רואים שמבחינתנו בן אדם או בן אדם, וצריך, אני אומר פעם, להישאר אופטימיים, הכוונה היא לדעת שבסוף יהיה טוב. זה לא שקל עכשיו בהכרח, זה לא שאני, אתה יודע, שאני הולך ורוקד כל היום, אלא לא, אבל להסתכל עם הסתכלות של תקווה. תחשבו את היהודים, לא על אף אחד מישראל בשואה, שהיו מי דמיין שיהיה יום אחד שזה ייגמר בכלל הסיוט הזה. ומי דמיין בכלל שהסיוט הזה ייגמר כאשר היהודים יוכלו לעזוב את גרמניה, מישהו דמיין שיעלו לארץ ישראל, מישהו דמיין שארץ ישראל תראה כמו שנראית היום, ברוך השם. שבדיוק שיביאו את מרקל הזאת, אתה מבין? יפה מאוד. אז אתה רואה, זה לא נתפס בכלל. זה לא יאמן. זה כמעט, לא אפשר להשוות, אבל זה כמעט כמו יציאת מצרים כזה. מי דמיין? מי דמיין שזה יכול להיות בכלל? אבל אתה רואה, להישאר אופטימי. להישאר אופטימי ולדעת שימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. גם זה ניגון יהודי.
ימין השם רוממה, ימין מסך העין ימין השם רומם הימין השם מסך העין היה
עם הרב יצחק פנגר.
עונת החורף של מוצאת חי, והשבוע בעל המנגן ורב הקהילה החסידית רב שלוימי טויסיק בראיון והופעה מיוחדת. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר קול חי.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הצטרפו עכשיו למי עדן ותהנו מקדי מים מינרליים לשלושה חודשים מתנה. כוכבית 2929, כפוף לתנאי ההצטרפות.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, בוא נמשיך. הכירה את איפה אנחנו לחשוף בפניכם כמה סודות מעולם היתושים. כן, רגו, תכף נדבר על זה. קיצור, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מפתחים קצת חסינות, אז אמרנו למצוא משמעות בקשיים שיש לנו, אמרנו שאנחנו רוצים להאמין ביכולות שלנו, להתאמן בגמישות, להישאר אופטימיים, ועכשיו לעשות מעשים. לעשות מעשים. זאת אומרת, לא לחכות עד שהבעיה תעבור. דיברנו בתחילת השיחה שלנו על נוח בתיבה, נכון, אבל נוח גם בנה את התיבה, מה שנקרא. אנחנו צריכים לעשות את המעשים שלנו. אחרי שאנחנו נעשה את המקסימום שלנו, מפה אנחנו נשחרר וניתן לקדוש ברוך הוא להמשיך את העניינים. בסדר? זאת אומרת שלפעמים, לפעמים בעיה עוברת גם מעצמה, אבל לפעמים זה רק מעריך את הקושי. אם לא נקום ונעשה מעשה, זה יכול להאריך את זמן הבעיה, נקרא לזה. אז בואו נתמקד בפתרונות. ובואו נעשה מעשים שנשתדל לשפר את המצב, וככה יהיה לנו יותר קל. ויש אמרה כזאת שאומרת, שאם תיתן לאדם דג, אתה תעזור לו שלא אוכל יום אחד. אבל אם תלמד אותו לדוג, אז מה ההמשך? אז יש כאלה שאומרים, אז אתה תיתן לו פרנסה לכל החיים. יופי, אולי. אני יש לי דעה אחרת, שאם תלמד אותו לדוג, הוא יקנה ציוד של דייג ובהון תואפות, ומשתמש בזה אולי פעמיים בשנה, אוקיי? זאת אומרת, צריך לדעת באמת מה לייעץ לבן אדם ואיזה מעשים לעשות, אבל פה מגיע עוד נקודה. ובואו נגדיר את זה שהנקודה הזאת היא שצריך גם לדאוג לעצמנו. למה? כשאדם הוא לחוץ, אז הוא מזניח צרכים בסיסיים, כמו שינה, כמו אוכל, כמו חוסר פעילות ספורטיבית, או להבדיל, אבל קביעתים לתורה וכדומה. כשאתה לחוץ ועצבני, אתה שוכח לטפל בעצמך, ואז אתה זה נהיה יותר גרוע. אתה עוד יותר עייף, עוד יותר עצבני, ועוד יותר לא מרוכז, ואז יש בעיות, חבר'ה. הבנתם? ולכן הנקודה העיקרית, אל תיתנו לדברים קטנים לשבור אתכם. ופה מגיע יתושים, אני אסביר. להעקץ על ידי יתוש זה לא נעים. אבל לחשוב אפילו לרגע שחרק קטן כזה, עם איזה 10 תאי מוח שיכול לשבש לך את כל הלילה, זה כבר משהו שונה. ולכן יתושים זה עולם בפני עצמו. אני אומר לכם, נא לא לזלזל. קודם כל זה, אנחנו לא אוהבים אותם כי מפרים לנו לישון או עוקצים אותנו, אבל זה לא יתושים, זה יתושות. בואו לא נכליל. הזכר של יתושים הוא סך הכל יצור תמים בלתי מזיק, דומה לפרפר. כן, הוא ניזון מצוף, צוף של, של פרחים, הנקבות, הנה בבקשה, הם אלה שמוצצות הדם מאיתנו. כי הם זקוקים פשוט לחלבונים, ככה בורא עולם ברא אותם, צריכות החלבונים שנמצאים בדם כדי ליצור מבחינתם ביצים ולהמשיך בחיים. וזה תדעו, אתם רואים יש ילדים שיותר נקצים מאחרים? אצלנו בבית, אחד הילדים, ברוך השם, היתושות ממש אוהבות אותו. הוא חמוד בעיניהם, אוהבות בעיקר אותו. אז ברור שזה לא בגלל מראה חיצוני. אמנם יש לי יתושות העדיפויות קולינריות, נקרא לזה. הן פשוט הולכות אחרי הריח. יש חומצה לקטית, זה נקרא. זה נמצא בזיעה של חלק מבני אנשים. יש גם חומצה בוטירית, אבל הם פחות אוהבים את זה. הם אוהבים את החומצה הלקטית. לכן ב-2004 למניינם נעשה ניסוי בארצות הברית. שהכניסו מתנדבים עם סוגי דם שונים לחדר ומלא מלא יתושים וראו שהיתושות מעדיפות בבירור אנשים עם סוג דם O. שמעתם? אם יש לכם סוג דם O, ראו הזהרתם. אתם יותר מוצאי חן ביני היתושות. אבל זה באמת נפלאות הבריאה, אני אומר לכם, אני ראיתי את זה, זה באמת הרגש אותי, לכן אני משתף אתכם. תבינו שיש לה חדק ליתושה, חדק שממנה היא מוצאת את כל הדם שם, וזה לא סתם חדק, זה כמה צינורות, כן? צינור אחד זה אומנם לשאיבת הדם מהגוף, אבל יש צינור אחר שהיא מזריקה חומרים פנימה. זאת אומרת, לא רק שהיא מוציאה את הדם החוצה, היא גם מכניסה חומרים פנימה, כן? חומרים שמונעים למשל קרישת דם. היא צריכה עכשיו לשאוב פה דם. אם הדם יקרש מהר, זה יסתום לה את האף, מה שנקרא. אז היא מזריקה, תבינו איזה שכלולים, בורא עולם ברא פה, זה לא נתפס, אימא להם, מה זה לפלות הבריאה? באחד הצינורות שבתוך החדק הזה שלה, היא שולחת פנימה עכשיו נוזל מיוחד, שגורם לדם לא להיקרש. שמעת? החומרים האלה הם גם מה שגורמים לתאים בגוף שלנו לשחרר סביב העקיצה, דבר שנקרא היסטמין. היסטמין הוא גורם להרחבת כלי דם, ואז זה בעצם משחרר את הנוזלים, וזה מה שגורם את הנפיחות אחרי זה ואת הגירודים, נכון? אבל ככה הגברת יתושה יכולה לשאוב כמה דם שהיא רוצה עד שאנחנו מתאפסים על עצמנו ומעיפים אותה. אוקיי. אבל החדק הזה שאמרתי לכם, זה לא חדק כמו מקל. זה יותר כמו, בואו נגדיר את זה, החדק של הפיל. מה זאת אומרת? תבינו מה זה נפלאות הבריאה עכשיו. החדק הזה נקרא לזה של היתושה. היא מחדירה את החדק הזה, והחדק הזה הוא יכול לזוז, הוא כמו באמת חדק של פיל, הוא יכול להתכופף 90 מעלות, יש לה חיישנים על החדק הזה שמנווטים אותה לכלי דם. היא לא סתם מסתובבת לך בעור, היא יכולה לזהות, אני מעריכה פה איזה וריד טעים, שלח אותי לשם. והחדק עושה את הדרך שלו עד שהוא מוצא את כלי הדם, יחדור לתוכו ויסעד את סעודת המלאכים שלו. עכשיו זה לא סתם, תוך כדי שאיבה, בדם שלנו יש גם מים. היתושה לא מעניין את המים. תוך כדי שהיא שואבת את הדם עם האף שלה, מהגוף שלך, בחלק האחורי של היתושה, היא מוציאה את המים. בו זמנית, אחי, אני ראיתי את זה, זה לא יאמן. בו זמנית. היא שואבת הדם, מצד אחד, מוציאה מצד שני את המים. תקשיב, מה הולך כאן? היא גם יכולה לסחוב, חביבי, היא סוחבת 6 מיליגרם של דם. אתה יודע, אתה מזים 6 מיליגרם של דם, זה שטויות. נכון, בשבילך. אבל אתה מבין שזה משקל, זה כמו משקל הגוף שלה. זאת אומרת, בורא עולם ברא אותה בצורה כזאת, שיש לה כנפיים שיכולה לסחוב משקל כפול ממנה. אחרת היא לא הייתה מסוגלת להתרומם. וזה נכון, שבאמת אחרי שהיא שותה, כאילו את הדם שלך, היא יותר כבדה. יותר קל להרוג יתושות, היא אף יותר לאט. הבנת? נהדר. ולכן העבודה שלנו זה לדעת שאנחנו צריכים תמריץ. אז אצל יתושה היא רעבה. וכידוע הסיפור בגמרא, פעם סיפרת לכם את זה, שהייתה יתושה שכעסה על בעלה 7 שנים. ושואלים חזל איך זה יכול להיות, היתושה לא חיה 7 שנים. חיה מצד היתושים של אז יום אחד. הסיבה שהיא כעסה עליו, כי הוא ראה איזה בן אדם שמנמן, כנראה עם סוג דם אור, משהו שהיא יכולה לחגוג עליו, הוא לא סיפר לה, והיא כעסה עליו 7 שנים. אז 7 שנים, מסבירים חזל, זה על פי הזמן שלה. זאת אומרת, הם חיים יום אחד, אבל זה יחסית ליום אחד, זה היה כאילו 7 שנים. עבורנו להבין שכיף לנו הזמן טס, שלא כיף לנו הזמן נעצר. לכן אחד הניסיונות של אברהם אבינו, היה עד הרבה, לך לך, והכוונה להנעתך, שזה יהיה לך עד כמה שיותר בשמחה, עד כמה שיותר בתרומות הרוח, עד כמה שאפשר יותר בקלות, ובעזרת השם, זו העבודה שלנו, לך לך מארצך. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. קודם כל, לך לך. תשתדל אתה בעצמך לפעול, לעשות את כל אשר יש לאל ידך. ורק אחרי שאתה עושה את המקסימום שלך, הארץ אשר הרקע. זאת אומרת, אחרי זה אתה תקבל את מה שנקצב לך. אבל זה רק אחרי שאתה עושה את שלך. תחפשו דברים שיעודדו אתכם. תחפשו דברים שיתנו לך מוטיבציה. מספרים על אדם מבוגר אחד, שהיה על שולחן הניתוחים, היה אמור לעבור ניתוח, כאשר מי שהולך לנתח אותו זה לא אחר מאשר הבן שלו. הבן שלו מנתח ידוע, והוא הולך לנתח את אבא שלו. אבא שלו מבקש לדבר עם הבן שלו לפני הניתוח. הבן מתקרב אליו, אומר לו, אבא, בני, בני, קח בחשבון, בלי לחץ. תעשה את המיטב ואת המירב שאתה יודע. אבל, קח בחשבון, שאם משהו פה הולך להשתבש, אם משהו יקרה לי, אז תדע לך שאימא שלך הולכת לעבור לגור איתך ועם המשפחה שלך, בסדר? אז קח בחשבון. זאת אומרת, צריך מוטיבציה לפעמים. ומה שמניע את האדם יותר זה כאב מאשר הנאה. ולכן אחד מהדברים שאמרו לכאוב לנו, זה תראה את אברהם אבינו, תראה את הבן אדם ואומר, דאס תירא שם, רבי רוחם לייבוביץ' אומר שאנחנו צריכים לנסות להבין מה היה ההורמון גדילה של האבות, מה הם עשו, למה אלוקים חפץ בהם. תחשבו, יש אלפי אנשים באותה תקופה, למה אלוקים נגלה דווקא לאברהם אבינו? למה מכולם בורא העולם מסמן את אברהם אבינו? ומתגלה אליו, ושולח אותו לשליחויות, לך לך לעם ארצך וכן הלאה. שבוע הבא, עקדה, מה קורה פה? למה הוא זוכה שאברהם, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו בכלל? כך אומר, אדם צריך לשאול את עצמו, מה הם עשו האנשים האלה? למה אברהם, יצחק ויעקב, מה הם זכו? תחשבו, מכל האנשים סביבם, זה לא בגלל אבא שלהם, כי תרח לא היה בעניינים, אין להם זכות אבות, אנחנו משתמשים בזכות שלהם, אברהם, יצחק ויעקב, אבל הם לא היה זכות אבות. למה בורא עולם בחר בהם? למה בורא עולם רצה אותם? אז שאלה טובה, מה אני אגיד לכם? אז כולנו בנים של מלך. אבל לפני שנסכם את הנקודה הזאת, בואו נשמע שיר של בן של מלך, ואחרי זה נסכם.
בן אדם בעולם, כי המקום פה לא מושלם.
זרי זה שיר.
התהליך הזה הוא חלק קטן מהסיפור. סיפור של אלפי שנים. ועכשיו זה תורי לעשות את תפקידי, אם מוסיף קצת טוב. זאת הבחירה שלי. בחירה שלי, אני בן של מלך, כן אני אחד מאלה, אלפי אלפים. ואני צריך לזכור לעולם לא נעצור, עד שנביא, עד שנביא, עד שנביא, עד שנביא את האור. לפעמים שוכחים כי אנחנו
מתרגלים לשגרה,
אבל מחובתנו לזכור את האמת ששוכנת בפנים. וכל אחד יבוא היום, כי כל אחד הוא יעלום, וזה ממש לא חלום.
זאת האמת שלי, אמת שלי. אני בן של מלך, כן אני אחד מאלף אלפי אלפים. ואני צריך לזכור לעולם לא נעצור, עד שנביא, עד שנביא, עד שנביא, עד שנביא את האור.
נגמר לי באמצע שיר. אוקיי, יקירה, הדבר האחרון להיום זה, בואו נגדיר את זה ככה, אי אפשר שהסטנדרטים של אתמול, בואו נגדיר את זה אחרת, אי אפשר לחיות עם הסטנדרטים של אתמול ולצפות להיות המנצחים של היום. שמעתם? אי אפשר לחיות עם הסטנדרטים של אתמול ולצפות להיות המנצחים של היום. העולם מתקדם יקירה, ואנחנו צריכים להתקדם יחד איתו. צריך לחשוב על רעיונות, איך אנחנו יכולים להשיג את המערכת, איך אנחנו יכולים להצליח. וזו נקודה מאוד חשובה, כי יש תחרות, ויש, וזה, התחרות היא טובה, והתחרות היא, בורא עולם יוצר אותה כדי לעודד אותנו לתחרות רוחנית, יותר לאסוף מצוות, יותר לעשות מעשים טובים, יותר ללמוד תורה. איך אפשר לעשות את זה? אז כמו שרואים שבעולם הגשמי, בעולם הגשמי ככה זה עובד, העולם משתדרג כל הזמן. בעולם הרוחני זה ההפך, לצערנו, נכון? יש לנו ירידת הדורות. בעולם הגשמי זה לא כך. ואני אסביר למשל. 1954 למניינם, מה שכמה זכרו לי, השישה במאי למניינם. היה אדם שם רוג'ר בניסטר, סיפור מאוד ידוע, הייתה ריצת מייל. ריצת מייל זה קצת יותר מקילומטר, זה ריצת תחרותית אולימפית, שהשיא העולמי עמד על 4:03. זאת אומרת, לא הצליחו לרדת מתחת ל-4 דקות. לא, לא, אף עצן בעולם לא הצליח לרוץ את ריצת המייל פחות מ-4 דקות. זאת המציאות של 9 שנים מאז השיא שנקבע, שמעת לכם, 4:03, 0.3 שניות. זאת אומרת, זה היה השיא, והוא נתקע ככה הרבה מאוד שנים, והגיעו החוקרים למסקנה שכנראה אי אפשר לרדת פחות מזה. אי אפשר, היכולות של בני אדם הן מוגבלות. עד שיום אחד, כמו שמעת לכם, בשישה במאי 1954, למניינם, אדם שם רוג'ר מיניסטר, הופ, שובר את שיא העולם. 3:59 ו-44 עשירות השנייה. יופי, אז הוא שבר את השיא העולם. אבל לא רק שבר את צי העולם, הוא שבר את התפיסה העולמית. מבין? הוא שבר את הקונצנזוס שאנשים היו בטוחים זה בלתי אפשרי. זו נקודה מאוד מאוד חשובה עבורנו. זאת אומרת, לפעמים שלנו זה קיבעון מחשבתי, דבר מסוים הוא בלתי אפשרי. מה אתה אומר? מה אתה אומר, מה שנקרא? אז אתה רואה שגם מה שנראה לך שהוא בלתי אפשרי, פתאום הוא נהיה אפשרי. בסדר? פתאום נהיה אפשרי. לכן זה סתם שאלה שתשאלו את עצמכם. מה הוא בלתי אפשרי? או יותר מה, אתה חושב שהוא בלתי אפשרי? שאם זה היה אפשרי, זה היה משנה את כל המשחק. שימו לב טוב. תבחרו איזה תחום בחיים שלכם, לימוד תורה, עבודת המידות, זוגיות, ותשאלו את עצמכם, מה בלתי אפשרי, שאם זה היה אפשרי, זה היה משנה את כל התמונה בתחום הזה. אז אותו אחד, רוג'ר בניסטר, שובר את צי העולם, את התפיסה, את הקונצנזוס, את הפרדיגמה, כמו שנקרא בשפה המקצועית, תפיסת העולם. אבל למה מספר את הסיפור הזה? מה אכפת לי מהעצן הזה? האמת שלא אכפת לי, אבל... מי שיודע הרי, השיא העולמי הזה, שלא סתם שיא עולמי, זה שבר תפיסת עולם, שזה בלתי אפשרי, החזיק סך הכל 6 שבועות. 6 שבועות לאחר מכן, מי שיודע, האצן לנדרי, שבר את זה פעם נוספת. זאת אומרת, עוד פעם שברו את זה. והיום, תדעו לכם, ילדים בתיכון, תלמידי תיכון רצים יותר, כאילו רצים מייל פחות מ4 דקות. איך זה יכול להיות? פעם לא האמינו שזה אפשרי, זה בלתי ניתן להשגה, הכוחות האנושיים, פקה, 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 כל מיני תירוצים. אחד עשה את זה, הוא שינה את התפיסה האנושית, שזה בלתי אפשרי, וזה נהיה אפשרי, ואם זה נהיה אפשרי, אם אחד עשה את זה, אז עוד יכול לעשות את זה, עד כדי כך שאני זה אפילו מזולזל, כאילו, מי, מה זה, אפשר לעשות 4 דקות? יש לי חבר בכיתה עושה את זה, מה שנקרא. יפה. היום כבר השיא עומד על 3:43, כמה שזכרו לי. אוקיי, מה זה אומר אלינו? זה אומר שאתה צא מהקיבעון המחשבתי הזה, קודם כל כלפי עצמך. אם אתה אומר לי, פנגר, אני לא יכול, זה גדול עליי, זה לא, אני לא מסוגל, עשיתי הרב, אני לא מתאים לישיבה, הרב, אני לא מתאים לישיבה. עם כל הכבוד, מי אמר? וזה שלא הצלחת עד עכשיו, זה לא אומר שלא תמשיך לדעת, לא תצליח בהמשך, אל תתרגש מעצמך, תהיה בחור רציני, תשקיע, תסכם, שיהיה לך סיפוק מה שאתה עושה, אל תעשה את זה ככפר עושה, תעשה את זה בחזקת, לך לך, להנעתך, לטובתך, תגיד לעצמך, אוקיי, אני עכשיו פה, אז אני נהנה, אני לומד להשקיע בישיבה, אני לומד נהנה מהלימוד, לא לחשוב, תבין, אוף, למה אני פה, אני מעדיף להיות במקום אחר, לא, אם תרגיש, אם תחשב ככה, ברור שלא תהנה. אבל אם אתה מחליט, זהו, זה המצב שלי עכשיו. אולי אחרי זה נשנה. אבל כרגע אני בישיבה, אני בישיבה ברמח אבריי שעשה גידיי. כל כולי עכשיו בגמרא, כל כולי בלימוד תורה, כל כולי בתפילה. לא רגל פה, רגל שם. אותו דבר את, עכשיו את בסמינר, עכשיו את לומדת, עכשיו את איפה שאת לא נמצאת, תשקיע את המקסימום שלך. זה זמני. לא כל החיים את תהיי בסמינר, ולא כל החיים אתם תהיו במצב הזה. בסך הכל הדברים הם נזילים. הדברים מתקדמים בחיים, יקיריי, לא להתעקע, הכל בסדר. גם אברהם אבינו מתנסה ב10 ניסיונות. ואומר רבי יוחנן מלבוביץ' שההורמון גידילה. מה שגרם לאבות להיות האבות, מה שגרם לבורא עולם לחפוץ, לדבר איתם, ריבונו של עולם, בורא העולם, מי שברא את כל העולם, הוא מדבר עם בני אדם, מה זה הדבר הזה? למה הוא בחר בהם? מה הם עשו? מה הם עשו? תחשבו, אתם רואים מישהו מאוד מאוד רציני, לא יודע מה, לאבדים, לירדם, לירדי אבדלות, לא יודע מה, איזה דולן טראפ, או מחבב מישהו מסוים. למה הוא יחבב אותו על פני כל השאר? למה הוא יוצר אותו קשר? כנראה בן אדם הזה עשה משהו, עשה משהו. ממילא תבינו שאותו דבר מבחינתנו. מה עשו האבות הקדושים? אומר הרב ירוחם לייבוביץ' בדעת תירי בספר שלו, הם עמדו בניסיונות. וההורמון גדילה הוא קורא לזה גידולין אחר גידולין. מה שמגדל את האדם הכי הרבה זה ניסיונות. אנחנו לא מבקשים ניסיונות חס ושלום, אבל ניסיונות מבית ומחוץ ובקדושה ובתורה ובהכל. תהיו חזקים, אל תאבדו את עצמכם, לא קרה שום דבר, תלחמו עד טיפת הדם האחרונה, מה שנקרא, של היתוש. לא לוותר לעצמנו, להרים את הראש, להרים את הראש. זהו, אנחנו חזרנו עכשיו לשגרה, עכשיו אנחנו במערכת חשבן, כבר עוד מעט עד הילולה של רחל אמנו. ובבקשה, אתה רואה רחל אמנו, אתה רואה אישה שמסרה נפש, אישה שוויתרה על הסימנים, כולם יודעים. היא לא הייתה חייבת, לא יצא להם זה שום דבר לכאורה, רק הפסדים. אבל המחשבה שלנו צריכה להיות, מה רצון בורא עולם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? תעשה את הדבר הנכון ותשאר את השיר לקדוש ברוך הוא. לכן יש סיפור מאוד ידוע. על בחור צעיר שהתייתם מאביו. והמצב הכלכלי בבית היה מאוד קשה, אמא שלו הייתה עובד בשתי משרות, ועדיין היה מצב כלכלי מאוד מאוד קשה. אמר, לא פעם ולא פעם, היינו הולכים לישון בלילה רעבים, עם הבטחה שבעזרת השם בבוקר, אם אתה נסה לארגן משהו. אבל אני זוכר, אמר, לא פעם ולא פעם, שגם הלכתי לבית ספר בלי ארוחת צהריים, אתה יודע, כולם הפסקת עשר, או מתי שבבית ספר הפסקה. ילדים מוצאים את הסנדוויץ'ים העסיסיים, שתמיד הסנדוויץ' של הילדים האחרים נראה הרבה הרבה יותר טוב משלך. אבל זה ניחה שאתה מתחרה איזה סנדוויץ' יותר טעים. אני הייתי בא לפעמים גם בלי סנדוויץ'. יום אחד אומר, נשברתי. מרוב הרעב לא יכולתי ללמוד יותר. עזבתי את הבית ספר, במקום הפסקת צהריים לאכול משהו, הלכתי פשוט לחטט בפחים. אבל אני ילד עדין. אני לא בנוי לחטט בפחים, הוא אמר. זה הגיל אותי. אז אני לא בדרגה של רמי ברדיקולי, שאמרנו הלך ואכל כחל מחוץ לעיר. הוא החליט כן לדפוק בדלתות של אנשים ולבקש משהו לאכול. הוא אמר, זה השעת צהריים, הייתי בטוח שאתה יודע, כל האימהות שנמצאות בבית, מבשלות משהו כזה חם וטעים, שהילדים יגיעו, אז יהיה להם משהו לאכול, ואם אני אבקש משהו, ייתנו לי. אז הוא דופק באחד הבתים, הוא הלך לשכונת, קצת שכונת יוקרה בסביבה שלו, והוא מגיע לשם, והוא דופק בדלת, ומצפה שזה אמא תפתח לו את הדלת, אבל מי שפותח לו את הדלת, הייתה ילדה קטנה בת 10 בגיל שלו, והוא מאוד התבייש, אולי מהבית ספר, ואולי מכירה אותו עכשיו, איזה בושות. הסיפור מאוד ידוע, הוא ככה התבייש לבקש ממנו משהו לאכול, אז הוא אמר לה, אני קצת רצתי ואני צמא, אפשר לקבל קצת מים? אז היא הסתכלה לו בעיניים, מה שנקרא, וזיהתה את הצורך של הילד. והיא הבינה שהוא לא מבקש ממנה באמת מים, אז היא ניגשה למטבח וחזרה עם כוס חלב. אמרה לו, הנה תשתה חלב, ויחד עם החלב הביאה לו צלוחית של עוגיות. 4 עוגיות. אמרה לו, פה לא אוכלים רק חלב, גם אוכלים עוגיות. הוא אומר, אתם לא יכולים להבין מה זה בשביל ילד מורעב, ילד צמא, לשתות כוס חלב ו4 עוגיות. זה מעין עולם הבא אבל. כשהוא סיים לשתות, סיים לאכול, הוא מסתכל על הילדה ואומר לה, איך קוראים לך? היא אומרת לו, רוזלין. רוזלין ג'קסון, זה השם שלי. הוא אומר לה, רוזלין ג'קסון, אני לא אשכח אותך בחיים שלי. הוא נתן את הכוס, נתן את הצלחת וברח מרוב בושה. ועברו חלפו השנים. והילד הצעיר הזה הצליח בלימודיו, עשה חיל בציוניו, סיים תיכון, התקבל לאוניברסיטה ללימודי רפואה, לא פחות ולא יותר, והסיפור ידוע כאשר הוא עולה ומעלות הרפואה, מסיים את הלימודים, מתמחה, מפגין עם המתמחים, שיקצרו להם את השעות הזה, והוא מגיע להיות רופא, עובד בית חולים, והוא עולה בכל הדרגות עד שהוא נהיה מנכ״ל בית החולים. ויום אחד, 50 שנה לאחר המקרה הזה, עוברים דרכו כל התיקים הרפואיים של כל החולים, הוא מקבל תיק רפואי, של אישה בשם רוזלין ג'קסון. ישר הוא נזכר, רוזלין ג'קסון? מה? השם הזה מוכר לי מאיפשהו. האם זה האם ההוא? הוא מנסה לבדוק כתובת והוא רואה, זה השכונה איפשהו גדל, ליד, איפשהו השכונה של העשירים שם, מה שנקרא. והוא מבין שזה אותה אישה. והוא אומר הוראה לכל האחיות. מעכשיו אף אחד לא מטפל בה, רק בהנחייתי. הוא ניתח אותה, היא עברה ניתוח לב פתוח, הוא זה שניתח אותה, הוא זה שעמד לצידה, הוא זה שדאג שתקבל אוכל הרבה יותר טוב משאר האנשים, מה שנקרא אוכל VIP, סידר לחדר בפני עצמה. וכעבור חודשיים אחרי כל השיקום היא עומד להשתחרר ומגיע לתיק שלה את חשבון 52 אלף דולר, זה בית חולים פרטי. הוא לוקח את אותו רופא והוא מוחק את הסכום והוא כותב לה, הסכום שולם במלואו לפני כ-50 שנה עם כוס חלב וארבע עוגיות. יקיריי, אמונה. הזורעים בדמעה, ברינאי קצרו. אמונה. איציק דדיה. מה זה קשר? לא יודע, הכנסתי פה את הדברים האלה. טוב, בוא נשמע את השיר, ואחרי זה נסכם וניפרד כדידים.
אשר עיניו לא עצומות ואין בו סימנים של שאלה, תמיד בטוח יש אחד שמסדר את כל מה שזורם פה, מכוון את התנועה, ורק מי שרואה מנפשו יש מענה, וכל מה שקורה קורה לטוב. אתה אמונה, זה כל מה שאתה צריך, תמיד שומר מסוגל אפילו כשקשה לו להרים ראשו מעל ולא לשכוח, נעצות לא יכולה לגור עם מי שיש לו חלקים בורא עולם, ורק מי שרואה לנפשו יש מענה, וכל מה שקורה קורה לטובתו. אמונה זה כל מה שאתה צריך, תמיד שומר
השיר הזה. אנחנו באמת מסיימים את התוכנית שלנו, אז אני רוצה להודות לאורי כהן הטכנאי שלנו, בעזרת השם שבחרה לכם גם את השירים, וקיבלתם פה באמת את המיטב של המירב. עד כאן הלילה הזה, חיכנו שבת שלמה לפנינו. בואו נלך בדרכו של אברהם אבינו, סמוך על בורא עולם, לך לך לארצך, מארצך ומולדך בית אביך אל הארץ אשר אראך כאן. נזכור שזה הדרך להתגדל, זה ניסיונות, זה הדרך לגדול. אנחנו לא מבקשים ניסיונות, אבל אם יש, קבלו אותם באהבה, חבקו אותם ותבינו שזה לטובתכם. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו וגם לי, ותזכרו שהתקופות הקשות הן זמניות. סך הכל הכל זמני, ובסופו של דבר הדברים מתבהרים, כמו מזג האוויר, וגם יום אחד גשום, זה לא אומר שמחר גם יהיה גשום. לטוב ולמוטב אני אומר לכם. זאת אומרת, גם יום אחד היה גשום וזה חיובי, אז לא אומר שמחר תהיה גשום. הבנתם? קיצור, לעשות את העבודה שאנחנו צריכים יום-יום, שעה שעה, בעזרת השם בסופו של דבר, אם נעזור אחד לשני ואתה יודע, אני עודד ונחזק. כמו שהייתה איזה בעל אחד שאמר לי אשתו, ממי, נראה לך שאני שמן? אז היא אמרה לו, מבחינתי, בוא נגיד את זה ככה, אתה הגדול מכולם. יפה, מבחינתנו, בואו נחזק אחד השני, ו... שולחן שבת, אני רוצה לשמוע דברי תורה, אני רוצה לשמוע פרגונים, אני רוצה לשמוע מחמאות, יקיריי, לא להתקמצן! ובסופו של דבר, נבקש מהקדוש ברוך הוא, שלח לנו כוח. הקדוש ברוך הוא ישלח, יחזק. כל אחד ואחד מאיתנו, על רקע שירו של אברהם פריד, שלח לי כוח. נתפלל בשעה זו, שבו אנחנו יחזק כל אחד מאיתנו, לא נשבר, לא נתייאש, נדע שהכל לטובה. בעזרת השם שמפתחנו את שערי רצון, והתמלאו כל מה שלבכם לטובה. לילה טובה.
אל תיתן לי לברוח, גם אם הלילה ארוך ומפותח. כשהשמש שוב נמחקת, הורד אליי קצת שקט. הבדידות הזאת צועקת, ולא תמיד זה קל. שלח לי כוח, עזור לי לסלוח, בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר להתחיל שום עם כל הכוח, גם אם אין בי אפילו. שלח לי כוח, אל תיתן לי לשכוח את האור שנדלק בשולב של כל כאב. תן תקווה קטנה,
תן תקווה קטנה,
קצה של אמונה,
שלנה.
רק אל תשבור, אל תשבור לי את הלב. ענה, שלח לי כוח, חזור לי לסלוח, בצילה של כל
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי.